חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של חישום מסלול מחדש. איתי באולפן אורי כהן הטכנאי, שלמה פולק הוא המפיק שלנו היום, ואנחנו בעזרת השם לשעתיים שלמות של תכנים, אולי לא שעתיים שלמות, בואו נדייק במילים, עד שעה שתיים. בעזרת השם הרבה דברים לפנינו, אנחנו רוצים לדבר על כמה וכמה נושאים, כמה שאלות מעניינות. תגידו לי מה קורה אם עכשיו זוג כבר סגר וורט ובשלב מסוים עוד לפני החתונה האמא של הקלה מתחילה לראות דברים, אוקיי, לא מוצא חן בעיניי, לא יודעת מה קורה פה, האם לבטל את השידוך או לא. נדבר על כללות השם ירח, מה קורה עם איזה בת ציירה מישהי, ילדה של תסמונת דאון, והילדה של תסמונת דאון אמרה, את לא תתחתני יותר בחיים. אה? מה יהיה? זה נכון, זה יתפוס, זה לא יתפוס, מה עושים במצב כזה? נדבר קצת על תסמונת, אם כבר הזכרנו, תסמונת שנקראת תסמונת שטוקהולם. אנחנו נראה איך שלפעמים האנשים לא יאמן כיצד הם משתעבדים למישהו שמתעלל בהם, פוגע בהם, אבל אולי הוא טיפה נחמד, וכבר אנחנו נופלים ברשתו. אנחנו נמשיל את זה ליצר הרע שבתוך כל אחד מאיתנו, כאשר גם אנחנו מתמודדים, ובינינו גם אנחנו כבר לומדים מניסיון, זה לא פעם שנה שאנחנו נופלים ברשתו, ובכל זאת. נדבר קצת בלי נדלניה של כיבוד אביהם. אנחנו פרשת בשלח, אמורים לתת ציפורים, לתת להם לאכול בערב שבס. למה? כי לפני כל כך הרבה שנים, 3,300 ויותר שנים, היו ציפורים שאכלו את המן שאותם דתן ואבירם הוציאו בשבת, או לפני קצת, הם אכלו מן, שיגידו תודה, סליחה, אני צריך להגיד להם תודה רבה לזה ציפורים, באמת, צריך לזה, זה תפקידן, ציפורות, ציפורים אוכלים, ואם יש משהו, שיגידו תודה שהם אכלו מן, זכו. וקודם לזה, זה בכלל לא הציפורים של היום, הרי מה קשור עם היונה עכשיו אצלי בשכונה, תנקר באיזשהו קצת לחם ישן שאני שם לה, אז אני מכיר טובה כאילו לה, אתם מבינים? אז ננסה להבין, ואם אנחנו נעשה קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אם לציפורים, יונים, מי שתרצה שאנחנו לא ראינו ולא מכירים ולא עשו לנו אישית טובה, צריך להכיר טובה. מה עם ההורים? נדבר קצת על עניין של כיבוד אביהם, כי הגיעה שאלה למשל של באמת זוג שהאימא של הקלה ממש מתאמרת בקלה. לא, לא אמא של החתן אפילו, אמא של הקלה. מפלים אותה לרעה ונותנים להרגשה שהיא לא רצויה. נו, אז מה, להתנתק מההורים, לא להתנתק מההורים, להישאר איתם, לכבד אותם, אני מחויב לכבד אותם, אולי אני לא מחויב לכבד אותם בכלל, יאללה, יאללה, יאללה. וכן הלאה, אז יקיריי, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אה? עם מה אתם רוצים להתחיל? בואו נתחיל אולי עם איזה סיפור. בואו נתחיל עם סיפור, משהו נחמד. איזה סיפור? סיפור שראיתי בספר שנקרא המגיד המזמר? לא, המגיד המדבר. המגיד המדבר של רבי פסח קראון. רבי פסח קראון היקר, שהוא מביא את הסיפור של ראש שיבת עמק הלכה בבורדה פארק, בורדה פארק, רב טוביה גולדשטיין, זצ"ל. אז הוא מספר שהוא היה בתש"ג, זאת אומרת מלחמת העולם השנייה, המצב לא פשוט. מחנות עבודה שברוסיה, הוגברה עבודה. ובמחנה העבודה שהוא היה, שם היו אסורים רב טוביה ועוד 10 בחורי ישיבה, העבודה הוגברה. עד כדי כך שהם לא הצליחו להימנע גם מעבודות בשבס. אין ברירה, צריך לעבוד. ככה זה היה אחרי פלישת הגרמנים לרוסיה, הוכרחו הבחורים גם לעבוד בשבת. טוב, באחת השבתות. הורה להם המפקד לכרות עצים בחלקה מסוימת, לקצץ את הענפים ולהוריד את כל הקורות, גדולות וקטנות, אל הנהר. הוא הוריד את העצים לתוך הנהר, והנהר משם, אתה יודע, הקורות האלה צפרו על המים ונשלחו על ידי זרם הנהר אל המרכז התעשייתי לייצור מטוסים. טוב, אחרי שהמפקד פוקד עליהם, אתם קוצצים פה את העצים, אוקיי, חרשו, קקדילה, זרניז, אבל אתם שמים את זה בתוך הנהר וגוד ביי, אז המפקד הלך, הוא הלך, והבחורים נשארו ללא שמירה. אז הם לא עכשיו התבטלו, זה היה שבת גם, יקירה, היה שבת, ואז הם החליטו, בואו נצמצם את חילול השבת. אוקיי, מה עושים? והם עשו שני דברים שאמורים להקל על, על חילול השבת. האחד, הם אמרו, אנחנו בעזרת השם לוקחים מה שנקרא שניים שעשו. כל זמורה, לא משנה גדולה, קטנה, שני בחורים לוקחים אותה. נקודה ראשונה, כדי שקודם כל לא יהיה דאורייסה. שלב שני, כל זמורה הולכים פחות מ-400. אז גם כן, זה יהיה דרבנן, וככה הם עשו במשך כמה שעות. כל זמורה, אפילו אם אורכה היה מספר סנטימטרים, הם לוקחים את זה שניים. כל שלוש פסיעות, אופ, עוצרים. הם לא ידעו שכל אותה שעה, המפקד עמד על גבעה מסוימת, והשקיף על מעשיהם. אוקיי, לפתע, המפקד מופיע, וצועק על כמובן, דברים ברוסית, אני פשוט לא יודע, רוסית מכילה, הוא צועק עליהם, ובגלל שהם התרשלו בעבודתם, אתם שיחקתם משחקים פה? אתם משחקים לי פה? אמר, אני הסתכלתי לכם כל הזמן, ראיתי שאתם עושים צחוק מהעבודה, ולכן, לעת ערב, אתם מוזמנים, ברוב כבוד, למשפט. באולם המרכזי של המחנה, הם מגיעים לשם הבחורים, והם מופרדו משאר האסירים, והם מגיעים למשפט, כאשר העונש הוא בעצם היה, בוא נגיד, הטענה הייתה התרשלות בעבודה, ותבינו, חמישה מפקדים חסונים, מתיישבים, והוא אומר, טוב, חבר השופטים, אני מביא בפניכם קבוצת אנשים שמחבלים במאמצנו כנגד האויב. הרי האויב שלנו זה הגרמניה, והם מנסים לשתף פעולה, כנראה הם לא רוצים שאנחנו נצליח, ובעת חירום, למרות שאנחנו צריכים את העצים, אתם יודעים מה הם עשו? למרות שאנחנו צריכים לבנות פה מטוסים, הם פשוט מאוד, ה-12 צעירים הללו עשו פשוט בדיחה, והוא אמר להם, בוא, תראו להם לשופטים איך בדיוק עשיתם מה עשיתם, תראו להם איך לקחתם שני אנשים כל זמור לאט לאט, תראו לנו את זה. טוב, אז לא הברירה, וכדי להדגים השני, את הגיחוך במעשיהם, הוא ביקש שעשו את זה. טוב, השופטים ביקשו הסבר. וברוסית רצוצה ניסו הבחורים להסביר, תקשיבו, זה לא קשור, לא בגידה, ולא מנסים לפגוע במאמציכם נגד הגרמנים, זה פשוט קטע הלכתי, אוקיי? אבל הוא, השופט הרגשי אמר, אני לא מוכן לשמוע בכלל שדת משה, החכמה, דורשת התנהגות מגוחכת כזו. הוא מאשים את הבחורים בבגידה וריגול, וציווה על שני חיילים מצוידים בכידונים לשמור על הבחורים עד העברתם לבית הסוהר, שם יחכו לגזר הדין. טוב, הבחורים כבר היו בהלם, באימה, וידוי, ולפתע נכנסים שישה אנשים לתוך האולם של המשפט, כאשר מדיהם העידו שמשתייכים לוועדה הפנימית המרכזית של מוסקבה. זאת אומרת, זה חבר'ה שבאים פעם בשנה לביקורת. ותבינו שבחיים לא הופיעו בלילה, המשפט שלהם היה בלילה, ובטח לא בזמן, הם מגיעים בזמן העבודה בדרך לראות, אתה יודע, איך עובדים, מה עובדים, הם לא מגיעים בלילה, וגם השופטים הרוסים, הם היו ממש מבוהלים, אוקיי? מה קורה פה? הביאו כמובן כיסאות מרופדים לאנשי המשלחת, והסבירו להם למה אנחנו התכנסנו פה, לשמה, וכמובן הסבירו להם את החצופים, ה-12 האלה שהולכים פה, עשו, והם הראו להם, הנה, הלכו לאט לאט, וכן הלאה, ותאמרו שזה קטע דתי. טוב. כל הקצינים הגבוהים, חמישה מהם, העלו חיוך על פניהם למראה הגיחוך. רק קצין אחד שמר על ארשת פנים רצינית וקפואה. האם הוא ירשע? האם הוא יתבע להרוג אותם פה ועכשיו? או האם הוא ישחרר אותם? בואו תקשיבו. בשלב מסוים הוא מבקש לשוחח עם הבוחרים ביחידות. והוא קיבל את הרשות. אתה יודע, זה קצין גבוה. מה שהוא רוצה הוא יכול לבקש, והוא מבקש שאני רוצה לדבר איתם לבד, בסדר? עם החבר'ה האלה, סוליקו, רק אני והם עכשיו, אני רוצה לדבר איתם. וזה מה שהיה, הוא מבקש מהם לצאת להיכנס לחדר לבד, ואז הוא מסמן לחייל, לבחורים לבוא אחריו. נכנסים לחדר צדדי. הוא סוגר את הדלת אחריהם. ואז הוא אומר להם, זיצזוך, שבו, אומר להם ביידיש. עכשיו הם קפו מפחד, כאילו, מה? זה בטח מלכודת. אתה יודע, הרוסים האלה, זה היה לך קומוניסטי בתחתון איזה מלכודת. והקצין חייף אמר להם, אגודבוך, שבוע טוב? מה קרה? כי יצא שבת, אז זה אחרי שבת. הוא אמר להם, איך בין העיד? אני גם כן יהודי. וביקשו שיסביר לו, מה קורה פה? ואז הוא אומר, קומוניסטי, תן תסביר לי, מה עשיתם? ואז זה ברינו ביידיש. שכזה הכל זה כדי לצמצם חילול שבת. ואז הוא אמר לו, אוקיי, אני אספר להם, אני יהודי, אך אני גם קומוניסט. וכאשר אמא שלי אומר שכבה לפני שנים אחדות על ערס דווי, היא קראה לי וביקשה שאני אבטיח לה שיום יבוא. יום יבוא ואני מבקשת ממך. פז'לסטה תזכור, איגור מחמדי. תעזור ליהודי דתי. תעזור ליהודי דתי. אלו היו מילותיה האחרונות ואני הבטחתי לה. ואני מאמין אומר שאתה נשלחתי לכאן מהשגחה העליונה כדי לקיים את הבטחתי. שכן מעולם לא ביקרנו במחנה בשעות הלילה. פשוט נקלענו לכאן בגלל תקלה ברכב שלנו. ואז הוא יצא החוצה, סינגר על הבחורים האלה. הוא פנה למפקד ושאלו, כיצד הם עבדו היום? סך הכל, עד היום, איך הם עבדו? אמר המפקד, ללא דופי, ללא דופי. אז אמר, אז מפה, אני מבקש מהם, תבינו שהם עשו את זה מטעמי דת. והוא ביקש להסיר את האפליה שהוא נהגה נגד הבחורים, במנת האוכל שלהם, לעומת שאר האסירים, שהכל יהיה בסדר. ורב התקבלו, הבחורים זוכו מהשמעה ותנאים שופרו לאין ארוך. טה-טה-טה-טה. מפה יקיריי ללמוד. אם אתה עושה משהו לכבוד השם, גם נראה לך שאתה מפסיד, גם נראה לך מה אני פרייר, ממש לא. בורא עולם שלו את התוכניות שלו, אבל זה אנחנו מברכים בבוקר, הגומל לחסדים טובים לעמו ישראל. מה זה גומל חסדים טובים לעמו ישראל? מה זה? הגומל חסדים טובים. סליחה, יש חסדים לא טובים כאילו? הגומל חסדים לעמו ישראל. אני לא שמעתי שחסד לא טוב, אה? תמיד זה גומל חסדים טובים. מה זה שיתמלו כל מה שעולה לבך לטובה? זה, שיתמלו כל מה שעולה לבי, בעזרת השם. ברור שאני רוצה לעצמי רק לטובה. אלא מה זה הגומל לחסדים טובים לעמו ישראל? בואו נמשל למה הדבר דומה, שניים צריכים לנסוע ברכבת. אחד לא יתעורר בזמן ואיחר את הרכבת, והשני רץ ומעד נפצע, וכך הוא לא הגיע לרכבת. שניהם לא הגיעו לרכבת, בסדר? אחד פשוט המשיך בנחירות עצומות ותוך כדי חלומות פז, זה ככה אומרים שזה קמצן אחד, שם דלק מתחת לקרית שלו. אמרו לו, למה אתה שם דלק מתחת לקרית? אז אומר שלי חלומות פז. אוקיי. אבל השני, הוא רץ לרכבת, מעד, נפל, ולכן הוא יחד לרכבת. אז תכלס שניהם לא הגיעו לרכבת. ואז נודע שהרכבת התהפכה. נו, מה זה לא טוב, אז שניהם נעשה חסד, נכון? רק לאחד, בטובה. זאת אומרת, אם כבר הקדוש ברוך הוא עושה חסד, ואדם לא מגיע לרכבת, עדיף לעשות את זה במיטה, מאמילה, ולהמשיך לשנות כמה דקות. השני גם כן ניצל מהרכבת, אבל נפל, תבין, שורף לו עכשיו הרגל. נו, נבח, ברור שזה עדיף. בחשבון, נטווח ארוך, ברור ששניהם ניצלו, רק אנחנו מעדיפים שיהיה הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. זאת אומרת שבורא עולם יעשה לנו את זה, ואם הוא מציל אותנו, מה שנקרא, שיציל אותנו תמיד, רק לטובה. אבל בינתיים, יקיריי, בואו נתחיל את התוכנית. ונדע שהכל, כל מלמעלה, בעזרת השם.
לכל מה שקורה איתי, כל מה שקורה איתך, יש סיבה, ומי שמסובב אותה רק לרצות, רק לראות, יש פה השכחה גדולה. גם אם לא מסתדר לך, גם אם לא נראה לך, יש סיבה, יש מי שמסובב אותה, אל תתעלם, רק תתבונן, מה זה מסמן לך? הכל מלמעלה, כל מה שקורה לך מלמעלה, הוא תמיד איך, ואם תבחר תמיד לא לעצום עיניים, תראה בכל מצב את הבא בשמיים, והוא רואה אותך, והוא אוהב אותך, תמיד שומר מלמעלה. השמיים והוא רואה אותך והוא הולך איתך תמיד שומר מלמעלה כן זה הכל מלמעלה הכל מלמעלה ולא תמיד זה קל לראות הסיבות נעלמות אבל תזכור יש מי שמסובב אותן זה לא אני גם לא אתה יש פה השכחה גדולה בכל מצב שבא לך, כל מה שקורה איתך, רק תדע. יש אבא שדואג לך, אל תתעלם, רק תתבונן, מה הוא מסמן לך. הכל מלמעלה, כל מה שקורה לך מלמעלה. הוא תמיד איתך, ואם תבחר תמיד לא לעצום עיניים. תראה בכל מצב את אבא בשמיים, והוא רואה אותך, והוא אוהב אותך. תמיד שומר מלמעלה.
תמיד בורא לא שומר מלמעלה. חייקר, בוא נעביר את זה רק שנייה, תן לי לשים פה. רגע, שנייה, הנה, הנה, או, אני רוצה את זה. כן, משהו כזה, מוזיקת רקע מאחורה כזאת רגועה. טוב, יקיריי, בוא נדבר כמה על כמה דברים עכשיו, ברוגע, בשלווה, אתם ואני, אתה יודע, אני אסביר למה אני מתכוון, כי כל אחד מאיתנו עובר תקופות לא הכי קלות. אבל אם רק היינו מחכים בסבלנות, מאוד ייתכן שהדברים יתבהרו. אם אתה נתקע מצא בתקופה לא הכי טובה, לא יודע, ילדים שלך מעצבנים אותך, אשתך שתהיה בריאה, בעלך, נו, נו, נו. אז אומר חפץ חיים, ויבואו אלימה ושם 12 עינות מים. לאלים, לתחנה שנקראת אלים, הם הגיעו ממרה. עכשיו, במרה לא היה מים. מקום שלא יכלו, אומר חפץ חיים, לשתות מים, כי מרים הם. אז יש כאלה מסבירים, אתה יודע, מה זה קרה כי מרים הם. כוונה שהם עצמם היו מרים, בני ישראל היו מרים, אז המים היו מרים. איך שאתה מרגיש, ככה אתה משפיע על העולם. אבל בואו נתן לכם טיפ כבר, אם אני כבר נדבר אתכם, אני אתן לכם טיפ אחד שתזכרו אותו. בואו נגדיר את זה ככה, אף אחד בעולם לא מת מהקשת נחש. תחשבו על זה, אף אחד בעולם, מבטיח לכם, לא מת מהקשת נחש. תגיד, הרב, זה לא נכון, יש אנשים שמתו מהקשת נחש. אף אחד בעולם, אני מבטיח לכם, לא מת מהקשת נחש. אז ממה מתים? אנשים מתים מהארס. למה זה מהארס? אני אסביר לך. פירוש דבר, לא ממה שעושים לנו אנחנו מתים, אלא איך אנחנו מגיבים. ככה אמרו לי, וואלה, ככה הוא עשה לי. זאת אומרת, יקיריי, קחו את הדברים באיזי. אל תתרגשו, בסדר, בעליך, עשה ככה, אמר ככה, אשתך. בואו נקרא את החיים יותר בפרופורציה. באמת, החיים טסים. החיים טסים, ואני אומר לכם, די כבר לחשוב שאנחנו ואנחנו, ככה מביאים משמר פנחס מקורץ, הוא אמר, בספרי תלמידי הארי הקדוש כתוב שנשמתם של הגאוותנים מתגלגלת אחרי מותם בדבורה. למה הם מתגלגלים בדבורה? הפעם הראשונה שתראה דבורה, יכול להיות שזה הוא, החבר שלך מהישיבה, זה הגאוותן הזה. הנה, ינקל, זה דבורה? כי דבורה מרבה לזמזם. אומרת, זה הדבר הכי מובן, אומר פנחס מקוריץ. כי הגאוותן מזמזם, אני כזה, ואני ברוך השם, ואני למדן, ואני צדיק, ואני חסיד, ואני אחד מגדולי הדור. אבל אם אנחנו נשמור על ענווה, כאילו, אתה יודע, מי אני בכלל? שם יעזור לנשמתי, מה? תמיד השם מזכה אותנו שמדי פעם קצת אנחנו עוברים איסורים של... אתה יודע, קצת פה עשו לנו פרצוף, שם עשו לנו פרצוף, יקירה איזה כפרת אבונות, גן עדן זה לא פה. סליחה שאני... אלא אם כן, אתה חי באמת במצב של הכל לטובה, ואתה רק מחייך לי כל היום, אבל גן עדן זה בצד התחנה הבאה. פה זה עולם של עשייה, עולם של זיכוך, עולם של עשיית מצוות, עולם של עמידה בניסיונות. אז הגדרה היא כזאת, היא של אף אחד מאיתנו אין רשות או הצדקה לתרעומת. אני לא רוצה שיהיה לכם משהו בלב. כי אם אתם סוחבים בלב משהו, תרעומת כלשהי, כלפי מישהו או משהו, זה לא משנה מה עשו לכם. אני אומר לכם, אתם צודקים. לא שאני מצדיק את האוש עשה לכם. 100% אתם צודקים, בסדר? הלווית הכסף למישהו, ברח עם הכסף, והוא לא יחזור עכשיו. שמחת על מישהו, בגד בך. חס ושלום, התעללו בך, לא יודע, לא משנה כרגע מה. בואו נסביר כזה דבר. אם אנחנו לא משחררים את התרעומת הזאת, זאת אומרת, אם אנחנו לא מעבירים אותה מן הלב שלנו, בסופו של דבר, התרעומת הזאת תפגע ב... בך. בך. זה ייצור לך תחושה של ייאוש, ותחושה של דיכאון, ושל כאב לב, ושל שנאה, וכן הלאה. ולכן, אתה לא, אדם לא מת מהקשת הנחש, שזה הייתה פגיעה גופה, אלא... מה? אין הערוד ממית, זה כמו משהו אחר, מהערס שיתחיל לפעפע ולזרום באורקיך. זאת אומרת, אחרי שעשו לנו מה שעשו לנו, אנחנו מתחילים, אתה מבין, ככה עשו לי, ככה אמרו לי, וואלה, חכי, אני תופס אותו, לא יודע מה אני עושה לך, לא עושה לו מדי הרב, לא יודע מה אני עושה לו. בואו נתקדם. לעילים באו ממראה. ממקום שלא יכלו לשלוט מים ומרקימרים הם. שאומר, חפץ חיים, ועוד כברת דרך, היה כבר מים לרוב. הנה אוטוטו, אתה יודע, עברו שנייה את אלים, מצאו מלא מים, עד כי מצאו לנכון לנוח באלים כמה ימים בשביל המים, מה שלא עסוק הם למראה. האבן עזרא אומר שבמראה היו רק יום אחד, ובאלים 20 יום. כי היה שם בלי עין הרע, תבין מה זה באמצע מדבר. אך, אתה רואה מעיינות של מים, נווה מדבר קום לזה, עצים, תמרים, אך, תאמין לגן עדן. יופי. אז אתה רואה שאחרי יום אחד במראה, הנה כבר הגעת למקום טוב. אז אומר ככה, אומר חפץ חיים, האדם הוא קצר הרעות. בשביל זה הוא מתלונן תמיד. הוא מלא טענות ותרעומות. כי לו ידעו בעומדם במראה, אם הם היו יודעים אז במראה שם עם היום האחד הזה, כי יש מוצא למים באלים הסמוכה, הנה אוטוטו אנחנו מגיעים לאלים, ואז הלאה. לא היו מלינים על משה למור מה נשתה, הם לא יוסנו כל הבלגן הזה, כי לא יכולים היו ללכת, תמשיכו קצת, עוד מעט, עד הגיע עמד יובלי מים של מעיינות אלים. אבל אין איש יודע מה לפנים ומה לאחור מכאן התלונות. שמעתם? אין איש יודע מה לפנים ומה לאחור מכאן התלונות. טוב, אז מה אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להגיד לנו שבוא נפסיק. גם אם הקישו אותנו, מה שנקרא, בואו נשים לזה סוף. בואו נספר לכם סיפור. סיפור שאישה, בעלת תשובה, נהגה ברכב. היא נהגה ברכב וזה היה... זה לא היה בארץ. זה היה מדרון יחסית תלול של הר, כאשר היא בעצם עולה. היא עולה, כן, היא... לא, היא ירדה. היא ירדה. במדרון של ההר, ומצד ימין שלה זה ההר עצמו, זאת אומרת זה הצוק. מצד שמאל שלה הגיחה מכונית מיניוון, שבגלל שזה החושך והמכונית המיניוון הייתה עם כל בני המשפחה, והאבא כנראה שיח את הדעת, לא יודע, מסתכל בפלאפון, דיבר עם מישהו, מסתכל, לא יודע מה, אבל בשלב מסוים, המיניוון הזה שהיא באה מלמטה, אבל היא נסעה מהר, אז איך שהגיעו לסיבוב, המיניוון הזה נכנסה ברכב שלה, של האישה הזאת. עכשיו זו אישה, היא סביבות גיל 45 שלה, והייתה פגיעה חזיתית, היא החזיקה בהגה כמה שתחזק, והאוטו שלה נכנס בצוק. אבל המיניוון הוא אף לצד השני. והצד השני היה מדרון. אתה מבין? זה היה צוק של הר. והרכב השני, זה של המיניוון עם המשפחה, מדרדר למטה 500 מטר, לא על אף אחד מישראל, ונעצר. כאשר במיניוון היו משפחה של חמש נפשות, וכולם בדרך לסבא וסבתא לחגוג יום הולדת, ולא על אף אחד מישראל, כל בני המשפחה שם נהרגו. וואי, נו מה עכשיו הסיפור הזה? אני רוצה ללמוד מזה משהו. האישה הזאת לא זכרה כלום, תקשיבו טוב, לא זכרה כלום מהם של החם, כי היא לא זוכרת שהיא שם עדי ראייה, הייתה מכונית מאחוריה, שבאה ונחמה אותה שזה לא היא הייתה אשמה, זה הנהג של המיניוון, הוא סטה במסלול והוא התנגש בה. היא לא זוכרת את זה, היא לא זוכרת איך שהגיעה לטיפול נמרץ, היא לא זוכרת כשבשבוע שלהם ניסו להציל את העצמות שנשברו, היא לא זוכרת, רק היא זוכרת דבר אחד, שהיא יושבת ובוכה, למה אני? למה אני, אחרי שחזרתי בתשובה, שהתחזקתי, אני שומרת שבת, משתדל בצניעות, למה הקדוש ברוך הוא רצה שאני אבלה את שארית ימה, היא אמרה, במחשבה שבגללי, בגללי אומרת, משפחה שלמה נמחקה מן הפני האדמה. עכשיו תבינו שיש לה משפחה שניסתה לנחם אותה, והיא לא הייתה מוכנה לקבל ניחומין. היא כאילו ראתה את המשפחה שלה וחשבה, יופי, לי יש משפחה, אבל אני, לא הלכת מסרי, אמרה, מחקתי משפחה. חברים שהיו לה, באו לדבר איתה, לחזק אותה, שום דבר. היא ראתה את החברים של המשפחה ההיא, שכבר לא יוכלו לשמח אותם או לנחם אותם. איי, מה אני אגיד לכם? לא פשוט. לא פשוט בכלל. בתוך זמן קצר, תבין, היא לא יצאה מהבית, היא צריכה לעבור שיקום עכשיו. והיא הזדקנה, ככה בעלה אמר, שנים בכמה חודשים. היא הפכה עוד שלד של עצמות, עיגולים שחורים מתחת לעיניים, מבט מזוגג כזה, ובלב חור שרק הלך וגדל, היא אומרת, עד שלא כמעט השאיר לה כלום. עכשיו גם כל אלה שדאגו לה, אתה יודע, בהתחלה עוד מחזקים ובאים לבקר ובאים, אתה יודע, לאט לאט נשאר לבד. הם עשו כל מה שיכולו לשפר את המצב רוח, אבל... ברגע שהאישה עצמה הרימה את הידיים, אז גם הם כבר הרימו ידיים. עד שהאישה כבר הגיעה למצב שהולכת לישון בלילה, יקיריי. היא אומרת לבורא עולם, כאילו, אתה רוצה, אתה אוהב אותי? אז שאני לא אקום מחר בבוקר. שמעתם? שם ירחם. הגיעה למצב, כאילו, די, אין לי. ואני אומר לכם, אנשים עוברים, מה זה קשיים? אני היום הלכתי לאיזה חנות צילום שצריך לקנות איזה משהו. אתה אומר לך, מוכר חמוד, אדם מתוק כזה, רפנגר וואלה כזה, חמוד. אז כבר הוא מתגרש פעם שנייה, עובר כאלה קשיים, הוא אומר לי, רב, אני קם בבוקר, אין לי למה לקום בבוקר. אז יקירי, כל אחד מאיתנו צריך למצוא לעצמו, אמרת לכם שאחד הפספוסים בחיים זה ללכת לישון בלי חלום ולקום בלי משמעות. תמצאו לעצמם חלום, משהו שימלא אתכם, משהו שיחזק אתכם, משהו שיתן לכם שאיפה, קחו איזה פרויקט על עצמכם, משהו לא של התנדבות, סיים את השס, לא יודע מה, קח משהו שיחיה אותך, יקירי. בואו ננצל את המתנה האדירה שאלוקים נתנו שזה החיים עצמם, לא צריך יותר מזה, החיים עצמם זה המתנה. תחשב כמה אתה יכול לאסוף, כמה מצוות, כמה מעשים טובים. אחרי שנייה, אחרי שאתה מוצא את העיניים שלו, הרי הוא יתחנן שייתן לו עוד הזדמנות, ולא יהיה. טוב, בואו נחזור אליה. זה מה שקרה איתה, פרופו. היא אמרה שהיא הלכה לישון בלילה ואמרה לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אם אתה אוהב אותי, תרחם עליי, אני לא מסוגלת, קח אותי, קח, לא יכולה יותר. ובלילה היא חולמת חלום. היא מוצאת שהיא יושבת ככה באיזשהו חדר, שולחן עגול. בקצה השני של השולחן אמרה, הייתה אישה מבוגרת. מאוד מאוד דומה לאימא שלה, היא אמרה, שנפטרה כבר לפני מספר שנים. הן ישבו ככה בהו אחת בשנייה, למספר דקות. ואז היא אומרת שאישה מבוגרת שהייתה ממולה, היא התחילה לדבר. והיא אמרה לה ככה, טרגדיות הן פשוט ניסיון. טרגדיות הן ניסיון. וניסיון בא מהמילה נס. יש בתוכן, בתוך הטרגדיות האלה, יש בתוכן נס שמחכה להתגלות. היא אמרה, בתוך טרגדיה, תקשיבו טוב, ישנם זרעים של אהבה, זרעים של לימוד, זרעים של סליחה, של רחמים. אמר לה, אם נבחר לזרוע את הזרעים האלה הם יגדלו, ואנחנו נצלח את המצב וננצח את העצבות. אבל אם נבחר להתעלם מהם, הם ינציחו את הטרגדיה, את האומללות, את הצער. והאישה שלנו התחילה לבכות מתוך החלום. היא חשבה על בעלה, חשבה על הילדים שלה, על כל באמת האנשים הנפלאים, באמת נפלאים, שניסו לעודד אותה, ניסו לחזק אותה, ניסו להיות שם, והיא כתה דחפה את כולם, לא, 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 והיא נשארה במסכנות שלה. ופתאום היא הבינה דבר אחד, שמקום ללמוד מהטרגדיה כמה החיים יקרים, היא מנציחה את הטרגדיה ונותנת לה להשתלט על חייה, להשתלט במידה מסוימת על החיים שלה, היקירים שלה. היא פקחה את העיניים, לקחה נשימה עמוקה ואמרה, אני חיה! היא הבינה שיש לה עדיין הזדמנות לשנות את הדברים, לחבר את החלקים השבורים ולחוות את הנס שמגיע אחרי טרגדיה. לזרוע את הזרעים של אהבה, של לימוד. תבינו, מכל משהו קשה שאנחנו עוברים, יש שם זרעים בפנים, של אהבה שמתגלה דווקא בגלל הקושי, אתה יודע? פתאום אתה מגלה את באמת את המושג של אהבה לילדים, לעצמך, לאישה, לבורא עולם. זרעים של לימוד, מה אני יכול ללמוד ממה שקרה לנו, מה אני יכול ללמוד. זרעים של סליחה, פתאום אתה לומד לסלוח, אבל באמת תראה את זה כוח של סליחה, לסלוח לאנשים אחרים, לסלוח לעצמך, לסלוח לאשתך, לבעלך, זרעים של חמלה. אם אתה צריך רק להשקות את הזרעים ליד שגדלו, היא קמה ממיטה, שטפה את הפנים וחזרה לחדר השינה ומאירה את בעלה עם חיוך. עכשיו בעלה מסכן, אתה יודע, בעלה בוקר, מה קרה? אבל הוא ראה אצלה את הניצוץ בעיניים, מה שהוא לא ראה כבר הרבה מאוד זמן, ניצוץ של חיים, מאז שהוא לא ראה כבר מאז יום החתונה. והיא אמרה לו פשוט מילה אחת. מה היא אמרה לו לפי דעתכם? נו?
מאיפה נדע, הרב?
היא אמרה לו, חזרתי. אז אמרה לה, אני התגעגעתי. ברוכה הבאה. טוב, זה יקיריי. היא חזרה לתפקוד מלא, היא פתחה עמותה לאנשים שבאמת איבדו משפחותיהם, לא לפעם ישראל, בתאונות דרכים וכן הלאה. אני אומר, דברים שקרו, קרו, אנחנו צריכים ללמוד להמשיך הלאה. אבל לזכור שבאמת בכל דבר יש זרעים, זרעים של פוטנציאל. ניסיון עם זרעים של אהבה, של חמלה, של לימוד בעיקר. בוא נקרא לזה אולי אפילו גם נטיעות. קבלו. נטיעות, אנחנו עכשיו עוד מעט בט"ו בשבט, יום ראשון בלילה. אז הנה, קחו נטיעות, שכל אחד נברך אתכם, בעזרת השם, שנטיעותכם יהיו כמותכם, ואולי אפילו יותר טוב בינינו, כאילו, כולנו נשמח שהילדים יותר טוב מאיתנו.
אילן אילן במאה ברכך, במאה ברכך, שיהיו פירותך מתוקי, הרי פירותך מתוקי, שיציל חנאי, הרי ציל חנאי, הרי ציל חנאי.
Hey.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
כל חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של עופר הלוי, אחד מול כולם. סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי. ההצגה תתקיים עם ירצה השם בבית ראסל ברמת גן, רחוב מנדל מתתיהו 11, ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט, בשעה 8 בערב. כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277, 03-674-1277. הישיבה נפרדת.
בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
חורף בריא במופטה, ב-17 בפברואר, כף בית בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורי ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה
למחזורי! הפאנל הכי רציני בפוליטיקה חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות כל מוצ"ש בשמונה בערב כאן בכל חי. מדבר
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. טוב, אז באווירת הפרסומות שאני לא אשכח, בחודש אדר, זאת אומרת עוד פחות מחודש, אנחנו יוצאים לסדרת סדנאות חדשה. בסדר, סדנה קצרה יחסית, יומיים מרוכזים בקיבוץ חפץ חיים לנשים, מי שרוצה פרטים על הסדנה, סדנה של עצמה אישית, של דמיון מודרך, של ריפוי מגע היד, כל הדברים הללו, כמה שנקרא תחת כותרת אחת שנקראת שיטת לה פנגר, FHT, לא משנה, השם, הרעיון הוא מה שחשוב. כלים, כלים מעשיים לעזור לעצמנו לטפל, כמעט בכל דבר אפשרי, כולנו מתמודדים, אבל אתה יודע, תכלס, מה, איך עושים, מה עושים. סדנה של יומיים שיכולה לפי דעתי לשנות חיים ומשנה חיים, לא רק יכולה. אז זהו, אז מי שרוצה להיות חלק מהסדנה, אז אני אתן לכם טלפון, ואחרי פסח אנחנו יוצאים עוד פעם לסדנות ארוכות, יהיו גם סדנות באנגלית עכשיו, משהו חדש, in English. אז הטלפון לבירורים, יום ראשון תתקשרו, לא עכשיו בכל זאת. אז הטלפון לסדנאות, מי שמעוניין או מעוניינת, כי אחרי פסח זה גם לגברים, וגם אתכם יש גם באנגלית, בשעות הבוקר. אז ככה, הטלפון הוא 055, סדנה של יומיים בקיבוץ חפץ חיים, סדנה ארוכה יותר, באנגלית, עברית. אז ככה, הטלפון זה 055, אמרנו? 64641. בסדר, עוד פעם, 055 67 6-4-6-4-1. אולי בהמשך נגיד את זה עוד פעם, אבל עכשיו, יקיריי, בוא נצלול לעולם אחר, אה? עולם שנקרא תסמונת סטוקהולם. אופה, מה זה הדבר הזה? זה תופעה שבעצם נתנו לה את הכותרת בשנת 1973 למניינם, שוודיה, סטוקהולם, 23 באוגוסט, אדם שם ג'ון אריק אולסן. המנדם הזה משתחרר מהכלא, מגיע לבנק חמוש בנשק אוטומטי, יורה מספר יריות באוויר, ומכריז, זה שוד! טוב, לוקח 4 עובדי בנק בני ערובה. מבקש 3 מיליון קורנור, זה המטבע השוודי, מכונית מילוט, וישחררו אסיר נוסף, את חבר שלו, קלארק אולפסון. קלארק הזה הוא מרצה עונש על שוד מזוין, רציחת שוטר, והוא רוצה שהוא יהיה איתו בשוד יחד איתו, מתוך ניסיון. טוב, תוך שעות, כמובן השוטרים מספקים לו מה שהוא רוצה. 3 מיליון, מכונית מוסטנג למילוט, ואת החבר שלו הזה, קלארק. טוב, החוטפים מבקשים לעזוב את הבנק, יחד עם בני הערובה. זה הדרך היחידה, תמיד ימצאו בלי בני הערובה, מרססים אותם. כמובן שהמשטרה לא הסכימה. ואז במשך 6 ימים, החוטפים חיפשו דרכים כיצד להימלט. הם היו סגורים בתוך הכספת של הבנק יחד עם החטופים, 4 בני ערובה. כאשר בהתחלה בני ערובה היו עטופים בדינמיט, זאת אומרת תנועה לא נכונה, יהיה פה פיצוץ ואף אחד לא ישאר חי. לאחר מכן הורידו את הדינמיט, אבל עדיין נשארו כמובן כבני ערובה. כל שוודיה הייתה על הרגליים. מה יהיה עם החטופים? האם הם ישרדו, האם ישארו בחיים, האם ירצחו אותם או לא? אבל הפלא היה שהחטופים עצמם הרגישו יחסית בסדר לצד החוטפים. הם אפילו תמכו בהם. תבינו, שאחרי זה שאפילו ראינו אותם, הם אמרו שהחוטפים היו אפילו יחסית נחמדים אליהם. על מה אנחנו מדברים פה? על אנשים שחטפו אותם, סגרו אותם בתת-תנאים, התייחסו אליהם ממש כבני ערובה, לא כידידים משנות הימים, כבר ימים וישבו, אכלו ביחד, ממש לא. אבל אנחנו נלמד פה תופעה שכל אחד מאיתנו ייקח את זה לאן שהוא רק רוצה. כי אתם תראו שיש, אנחנו נלמד את התופעה הזאת. אז אנשים הרגילים שמקשיבים לי עכשיו, קחו את זה ליצר הרע, תבין, הוא חוטף אותנו, אנחנו שבויים שלו, והוא זורק לנו צימוקים, תבין, מדי פעם נותנו, הנה תראה, אני סך הכל נחמד אליך, הנה אתה פה נהנית, תראה פה סך הכל ברוך השם. אתה מבין? ואנחנו לא קולטים איך אנחנו שבועים שלו. אנחנו עושים כמעט כל מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. נו. אז זה חלק אחד של נקרא לי של הנמשל. חלק שני מושג של כתות. בסדר? כתות. אתה שומע על זה כל מיני מדי פעם פה, מדי פעם שם. אתה תראה שיש אנשים שהם הם, 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 הם ריאליים לחלוטין. זה לא אנשים, אתה לא יודע מה... משכונות מצוקה שעברו, לא, זה עובדי, במקרה שלנו זה היה עובדי בנק רגילים, גבר אחד, 3 נשים, שכולם היו באותה הרגשה, תבינו, כולם נפלו לאותו בור. אתם תשמעו על כתות שמאות אנשים לפעמים שייכים לכתות שסוגדים בצורה עיוורת לאיזשהו מנהיג אחד, למרות שהוא מתעלל בהם, למרות שהוא מחזיק אותם בתנאי שבי, אנחנו דרך נראה איך זה עובד. עד למצבים שחס ושלום, אתה יודע, אפילו בבתים, אתה יודע, לפעמים יש לנו מצב ש... אני לא אפרט אפילו, לא אפרט, אבל נשים נמצאים במצבים לא פשוטים, למרות שיש מישהו מבני הבית שממש מתנהג אליהם, לא בכבוד, זה understatement זה נקרא, כאילו זה אפילו לא מתחיל לגרד את הרעיון, אבל תקחו את זה, תקשיבו ותנסו להבין על מה אני מדבר. אוקיי, אז בואו נחזור לסיפור. הסיפור היה, אני חוזר, שעות בנק, חוטפים אותם 6 ימים יחד עם החוטפים, וכשהם יצאו, אז היה פלא, כי החטופים, בני ערובה, ממש כאילו פיתחו סימפתיה כלפי החוטפים שלהם. תבינו, אחרי זה גם באו לבקר אותם, חלקם באו לבקר אותם בכלא. כתבו להם מכתב, בוא להם חטפו אתכם. לא, אבל הם היו נחמדים אלינו. למשל, אולסן, זה החוטף הראשון, הוא נגיד, הוא נתן מעיל לאחת החטופות שהתחילה לרעוד. תבין, היה להם קור כלבים. הגברת רועדת, אז החוטף, הממש, כאילו נשמה טובה, נתן לה את המעיל. הוא אפילו נתן לה כדור אחד מהרובה שלו למזכרת. יפה, אה? משהו. הוא אפילו עודד את אחת החטופות, למשל, להתקשר להורים שלה. וכשהם לא ענו, הוא אמר לה, אין ייאוש בעולם כלל. כמעט. הוא לא אמר לה את זה, אבל הוא אמר לה שלא להתייאש, תנסי שוב פעם. אתה רואה? זאת אומרת, הם מדי פעם מראים לכאורה, או לא לכאורה, איך שתרצה להגדיר את זה, מעין כאלה ניצוצות של חמלה או של אנושיות. למשל, אחת החטופות האחרת, היא סבלה מקלסטרופוביה. זה פחד מקומות סגורים. אז תמיד שלהיות סגור בכספת, בבנק, זה לא בדיוק שיא תקופת הרוגע שלה בחיים. אז הם נתנו לה להסתובב קשורה לחבל, קשרו אותה בחבל, חבל של משהו כמו 15 מטר, שתסתובב קצת מחוץ לכספת. נו, כמו איזה כלבלב. אז היא הסתכלה על זה כאילו, זה נחמדים, כאילו? ממש נחמד שמאפשרים לי את זה. בני הערובה בשלום זמן אפילו התחילו לפחד מהשוטרים יותר מהחוטפים עצמם. למה? אחד החטופים התקשר לראש הממשלה של שוודיה וביקש ממנו לשחרר את החוטפים. הם מאוד נחמדים אלינו. והם התחילו לפחד מהשוטרים יותר, כי אם הם ייכנסו אז הם התחילו לראות לכל עבר, ואולי גם בני הערובה עצמם הם יהרגו. הם התחילו לפתח סימפתיה כלפי החוטפים, וזה לא מובן. עד כדי תקראו דוגמה של אלסון הזה, אותו העבריין הראשון, הוא איים לירות ברגל של הבחור. אמרתי שזה הבחור אחד ושלוש נשים, אז הוא איים לירות ברגל של הבחור. כדי להראות לה למשטרה שהוא רציני, כאילו אנחנו לא משחקים פה, אוקיי? הוא בא לירות לו ברגל. והחטוף מספר שהוא חשב לעצמו כמה הוא מתחשב האלסון הזה. שהוא מוכן לירות לי ברגל ולא יותר מזה? הוא יכול להרוג אותי? תראו, אני כאילו יכול ללמוד פה ממש חצי כוס מלאה פה, מכל אחד פה. אחרי 6 ימים, המשטרה מחליטה לתקוף, מפציצים את המקום בגז מדמיע. טוב, אין מה לעשות, והחוטפים נכנעים. והחטופים המשיכו להגן עליהם, הם למשל לא הסכימו לצאת ראשונים מהכספת, כי אמרו, אם אנחנו נצא ראשונים, אתם תהרגו אותם. אז יהרגו את... לא. כשהחוטפים הם בכלא, אמרתי לכם, הם באו לבקר אותם, כתבו לנו מכתבים, והיחס החם בין החטופים לחוטפים מדהים את המשטרה ואת המדינה כולה. עד כדי כך שאחת החטופות היא עברה טיפול מהרווחה שם, אז היא שולטת את המטפלת שלה, כאילו, מה, למה אני לא שונאת אותם? איך זה יכול להיות שאני לא שונא? הם השאירו לי טראומה לכל החיים, הם סגרו אותי בחדר אחד, מי יודע מה יכול להיות עוד? למה לא שונאת אותם? מה, אולי אני לא בסדר? ואחרי חודשים של בדיקה גובשה מה שנקרא היום תסמונת סטוקהולם. תסמונת סטוקהולם. פירוש הדבר, שימו לב איך זה עובד מבחינה פנימית. כל אחד מאיתנו שמתמודד עם מצב מלחיץ, מצב מפחיד, בתוך תוכו של האדם הוא כל כך רוצה לחיות שהוא אומר לעצמו, אם אני אהיה נחמד אל החוטפים, הם יהיו נחמדים אליי. מעין כזה חנופה כזאת. אני אדאג להם, הם ידאגו לי. הרי הם מחזיקים אותי בחיים, כן? וממש נחמדים. אז אם אני אהיה נחמד אליהם, אז זה בעצם מעלה את הסיכוי שלי לשרוד. בסדר? יש בזה משהו הגיוני. לכאורה, למרות שאדם לא עושה את זה מתוך חשיבה, הוא עושה את זה מתוך איזשהו מעשה של תת מודע, נקרא לזה, של רצון לשרוד. ולכן זה תופעה שיכולה להימצא בכל מיני סיטואציות, כאשר יש איזו דמות שמאיימת עלינו, שעלולה לפגוע בנו, שיש בה, נקרא לזה, את המפתחות כביכול לשבש לנו את החיים. אנחנו מנסים להתחנף אליהם, אנחנו קשורים אליהם. תבינו שזה יכול להיות במצב, למשל, מערכת יחסים כזו של התעללות, שליטה. זה יכול לגרום במצב שאנשים יסרבו להגיש תלונה. במשטרה, על בן או בת הזוג, נגיד, אני אכליל, למרות שמתעללים בהם. יש כמצב שאפילו הם ישחררו אותם בערבות מהכלא. אתה מבין? בגלל שמתעללו בהם. הם בכלא בגלל שהאדם הזה התעלל באישה, בבן אדם, בילד, לא משנה מה. ואותה אישה תלך לפדות את בעלה, למרות שהיא הכניסה אותו בפנים. מה קורה פה? אז יש 4 מרכיבים שהם צריכים להיות כדי שהתופעה הזאת תתרחש, ואנחנו ננסה לנתח את זה, איך זה קשור אלינו. שלב ראשון, חייבים להרגיש מאוימים. או פיזית או פסיכולוגית. זאת אומרת, אתה צריך להאמין שהמתעלל הזה או החוטף הזה יוציא לפועל את האיומים שלו. ואתה תראה שבדרך כלל בקטות יהיה איזשהו דמות שהיא תאיים. זרי, אם תתנהגי ככה, או... בסדר? או שאלוקים יפגע בך, או שגיהנום, או שאני... כל אחד. עכשיו, זה יכול להיות גם לא בדווקא בצורה ישירה. זה יכול להיות גם בצורה עקיפה, ישבור חפצים. כאילו, הבן אדם העצבני, זרם אלה! פוף, שובר איזה חפץ, תבין? הוא זורק את זה. עכשיו, זה כאילו הוא לא עושה את זה עליך, אבל הוא עושה עליך. זה יכול להיות שהוא מאיים שהוא יפגע במישהו שאתם אוהבים, שחשוב לכם. אולי חפץ, אולי בעל חיים אפילו, לא יודע מה. זאת אומרת, המתעלל רוצה שנאמין שהפגיעה שהוא מאיים היא אפשרית. יקיריי. דבר שני שחייב להתקיים זה המתעלל יגלה פה ושם מעשה נחמדות. ופה אנחנו נופלים. ברגע שהוא כאילו, הוא קצת נחמד אלינו, הוא, נגיד, החוטפים של סטוקהולם, הם נתנו להם מים ואוכל, הם סיפרו להם למשל על החיים שלהם, החוטפים, כן? כמה הם היו קשים, וכמה שהם היו ילדים, הם עברו בעצמם תקופות לא פשוטות והתעללויות. עכשיו זה נראה כאילו הם פתאום אנושיים, כאילו, והתחלנו לרחם עליהם, כי אנחנו אנשים טובים. הם יעשו מעשים שיראו כנחמדות קלה, כאילו הם דואגים לנו קצת. ואנחנו נחשב שהם לא כאלה רעים, אתה מבין? ואז זה נותן לקורבן מעין תקווה. בעזרת השם, אולי הוא ישתנה. לא, סך הכל. הבנת? זאת אומרת, יכול להיות שהוא יעשה איזה משהו, ייתן לי כך מהשקל להם, הוא לא יודע. שיהיה לך מזל טוב. או שהיותנים יחפים, לפעמים יגידו, הוא יחסית לא יתעלל בי כמו פעם. אתם מבינים? זאת אומרת, אפילו עם קצת פחות התעללות, זה נחשב כמחווה. תודה רבה, באמת. תודה רבה שלא התעללת בי כמו פעם. מה אני אגיד לכם? אז בגבי יצר, אז כל אחד מאיתנו צריך להתחזק בזה, שלפעמים באמת יצר משגיע אותנו. אבל תעשו לי טובה, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. מה? תקשיבו לי טוב. אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. כל אחד מאיתנו יש לו דברים שהוא צריך, שהוא רוצה, שהוא צמא לזה. אחד צמא ליחס, השני צמא לאהבה, לביטחון, להגשה של לא יודע, קורת גג. אנחנו רוצים להרגיש משהו. עכשיו תראו לכם, אדם מסתובב בבית שלו. תכף אני אגיע לשני הדברים האחרונים, כן? עוד שני דברים שאני רוצה ללמוד עליהם. אבל תראו לכם, אתם נמצאים בבית. אתם מזיקים את המפתחות של הרכב, ופתאום, הפסקת חשמל. וואי, לא רואים כלום, אחי. אין גפורים, אין נרות, אין כלום. טוב, אתה לא רואה כלום, אתה מחפש את המפתחות, ואתה קולט, אלה, אני לא יכול למצוא את המפתחות בחיים בתוך הבית. פתאום אתה רואה, בא אל החלון, יש אור בחוץ, ברחוב. וואו! טוב, אתה יוצא החוצה, מתחיל לחפש ברחוב, מתחת לפנס של הרחוב. שכן שלך רואה אותך מחפש, אמר, אחי, מה אתה מחפש? אומר, את המפתחות של האוטו. אומר, בוא נעזור, אני מחפש. החבר שלך יורד על הברכיים יחד איתך ומחפשים, מחפשים נפתחות. ואז החבר שלך שואל אותך, תגיד לי, אתה... כאילו, אתה בטוח שאיבדת את הנפתחות כאן? אתה אומר לו, לא, אני איבדתי אתם בבית. תגיד לי, אתה... אם איבדת אותם בבית, בפנים מה שנקרא, למה אתה מחפש אותם בחוץ? אז אתה אומר, לא, בבית חושך, פה יש אור. יופי, אז כולם מכיר את הסיפור הזה. ודאי, טמבל. אבל זה לא מה שאנחנו עושים. תקשיבו טוב, כשיש לנו בעיות בפנים, אנחנו מחפשים את הפתרונות בחוץ. כי בחוץ יש כאילו אור, אתה מבין? בפנים יש חושך. אל תחפשו פתרונות בחוץ. מה שאיבדתם בפנים. כל אחד מאיתנו צריך לבדוק את הפנימיות שלו. להשקיע בפנימיות שלו. אל תתרגשו משום דבר, יקיריי. יש אלוקים בשמיים, וזה מה שצריך לחזק אותנו. ולכן אני רוצה לעבוד השם מתוך שמחה, אני רוצה להפסיק עם השטויות, אז הוא יתעלל בי עד עכשיו היצרה הזה, ישפיל אותי, נתן לי הרגשה שאני אפס, שאני כלום, שאני לא שווה שום דבר. לא קרה שום דבר, התנערים מהפר קומי מה שנקרא. יאללה, אנחנו מתעוררים, פותחים דף חדש, מה שהיה היה, מה שהיה היה, זה לא השם שאני שם לכם עכשיו, אבל זה מה שאני רוצה להרגיש, כן, בסדר, נפלתי, נכון, ועוד פעם נפלתי. אני פותח עכשיו דף חדש, אני מבין דבר אחד, שאני לא הולך לחפש בחוץ את מה שחסר לי בפנים, ואני אחפש את בורא עולם פה מבפנים, את הרגשה של הסיפוק, את הרגשה של הקשר עם אלוקים, את הרגשה של הביטחון, כן, השם, תודה, 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 לכל. אז מפה, רק נשאר לנו איזה ניגון של שמחה. כולם, או, 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 או. אבי יותר בניי. ניגון של שמחה מתוך צמא. כולם, מחיאות כפיים שערות ועל הרגליים. איזה בניגה, כולם. שתיים, שלוש, ו... תודה. שני דברים נוספים היה באותה תסמונת סטוקהולם, שכל אחד ייקח את זה למקום שהוא רוצה. הדבר השלישי זה למעשה כאשר המתעלל, זה יכול להיות יצרה או כל דמות אחרת, וצריך להיזהר יקיריי, לא להיות תמימים. הם מנסו לבודד אותנו יקיריי מכל מיני הסתכלויות אחרות. זאת אומרת, למשל, במערכות יחסים של התעללות יגידו, תקשיבי, אני לא אוהב את החברות שלך, בסדר? הם מדברים עליי דברים לא טובים, אני לא רוצה לראות אותך מדברת איתם. הנה, בבקשה. עכשיו, אם כן דיברנו, אז כמובן נחטוף בבית. ואז לאט לאט אנשים מתחילים ללמוד, להתרחק מאותם חברים, או יותר חמור, משפחה לפעמים. למשל, בחורה שהייתה במצב לא הכי פשוט, ואני לא אתחיל לתת נקודות ציון, אבל כל אחד ייקח למקום שלו, מתחיל, יש כל מיני מסגרות לפעמים, כל מיני, כן הלאה. אמא שלה מתקשרת אליה לשאול בשלומה, מה שלום הילדים? תבין, כשהגיע נגיד בעלה לצורך העניין, מה, דברת עם אמא שלך? אופה, הוא מתפרץ עליה עוד יותר, ואז היא בשלב מסוים אומרת לאמא שלה, תקשיב, אל תתקשרי יותר, את רק גורם לנו בעיות בזוגיות, אוקיי? זאת אומרת, אותו גורם, מתעלל נקרא לזה, הוא גורם לנו להיות מבודדים, אנשים חיוביים, אנשים שרוצים לעזור לנו, לתמוך בנו, איי, ואז נראה כאילו רק אותו, מה שנקרא, רק אותו ותו לא. במקום לראות רק את השם, אנחנו רואים רק את ההוא. ואז זה גורם לנו ללכת על קליפות ביצים. זאת אומרת, כאילו נעשה הכל כדי לא לגרום להוא להתעצבן. אנחנו נתחיל לראות את כל העולם דרך הזווית ראייה שלו, ולדאוג שחס ושלום, שאף אחד לא יעצבן אותו. עכשיו, אני מספר לכם את כל הדברים האלה, בעיקר שאם חס ושלום, אולי אנחנו אלה שגורמים לשני את ההרגשה הזאת. אולי אנחנו המתעללים, באמת אני אומר לכם. הרי המתעלל עצמו לא בכך שהוא מודע למה שהוא עושה, או בכך שהוא עושה זה מרוע לב. אני לא עכשיו מחפש אשמים, או מחפש... לא, ממש לא, אני מנסה לעשות עולם טוב יותר, אתם מבינים? והרבה פעמים עולם טוב יותר זה עם הבנה. עם להבין מה קורה פה, המצב הוא לא בריא, הוא לא נכון, הוא לא טוב. ברור שגם לא רצון השם. נו, אז מה קורה איתנו? אז הבידוד הזה. ואז בשלב הרביעי זה בעצם הרגשה שאנחנו לא יכולים לברוח. לא משנה איך. אותו אחד מחזיק אותנו בצבא, נקרא לזה. למשל כסף, כל הכסף אצלו. הוא מחזיק הכל, אני לא... עכשיו, האדם השני מרגיש, אני לא יכול להסתדר לבד. מה, אני זרק לרחוב, אני... לא, מה? או שהוא למשל תופס אותנו בצבא, בצד הרגשי. אם תעזוב אותי, אם תעזבי אותי, אני מפרסם עליך דברים, חבל לך על הזמן. מפרסם עלייך, את לא תוכל לצאת אף מהבית. זאת אומרת, איומים כאלה. אני אעשה לך עלייך פולסא דנורא. אני... שמות של קבלה, מלאכים ירדפו אחרייך עד הקבר. יופי. או להפך, סחיטה רגשית. אם את עוזבת אותי, אני מתאבד. וואלה, אני מתאבד. יאללה, אתה לא תתאבד הרי בינינו. הבנתם? זאת אומרת, איומי. בוא נה, אם את עוזבת אותי, אני... רוצח את הכלב שלך. או חס שלום דברים אחרים, כן? זאת אומרת, איומים כאלה. הוא רוצה לעזוב, אבל איך אני אעזוב? מה יהיה? מה יהיה? אוקיי? אז בואו נגדיר את זה ככה. אם אתם יודעים מישהו שנמצא במצב כזה, אז צריך להיות חכם. לא צודק. ואני אומר זה בכוונה, מכיוון שצריך להיות פה מאוד חכם, מתי ואיך ומה, אבל קודם כל, לא, אני לא מדבר כרגע עכשיו משפטית, משטרה, לא קשור, אני מדבר על עולם טוב יותר כרגע, זה תשאלו את הרב שלכם, אני אומר ברצינות, תתייעצו, זה דברים שפעמים, דברים שקשורים לפיקוח נפש לפעמים, מכל הבחינות, אז אני צריך להיזהר מה עושים, איך עושים, צריך להתייעץ. אבל אני מדבר קודם כל, נגיד אם אתם מכירים מישהו באמת נמצא באיזה מצוקה מסוימת, קודם כל תקשיבו להם. אל תדברו בגנות ההוא, אתה מבין? כי אם תדברו בגנות ההוא, זה רק יגרום לי יותר גרוע לפעמים. כי לפעמים הוא אומר לך, הוא אומר לשני, דברו עליי, ודיברו על הרבה, גם על הבעל שם טוב דיברו, וגם על רבי נחמן דיברו. תאמינו, כאילו, ואז עוד יחזק אותם, הנה, זה הוא צודק, כולם, אנשים לא באמת מבינים אותו, הוא באמת, אולי צדיק, אולי, אבל, ממש אולי. אל תנסו להכריח אותם לעזוב, כי זה יכול לעשות רק את המצב יותר גרוע. פשוט להקשיב להם, להיות שם בשבילהם, לתמוך בהם עד שהם יהיו מספיק חזקים. לעשות את הבחירות הנכונות בעצמם. טוב, אבל אנחנו כמובן הכי טוב זה להתייעץ עם אנשי מקצוע, ואני רק נתתי קצת איזה זווית מסוימת כדי שנוכל אנחנו להתעורר. כי לפעמים אנחנו מתייאשים, יקיריי. גם מעצמנו מתייאשים ולא מאמינים שזה אפשרי. ועל זה הסיפור הבא הולך לפרוץ לנו דרך, יקיריי, שחייבים, חייבים, חייבים להאמין. אני שמעתי את הסיפור הזה השבוע, זה סיפור ששמעתי כבר מזמן, אבל התובנה שהבנתי השבוע לא היה לי לפני כן, אז אני רוצה לשתף אתכם. אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, אמרו לי שזה סיפור אמיתי. זה סיפור שלפעמים למדים אותו בבתי ספר למשפט. כן, כדי ללמד את עורכי הדין, תרף תרומה. הסיפור היה כזה. איש עסקים בארצות הברית נאשם ברצח של עולף על ישראל, בחורה בת 17. וואו, היא עבדה אצלו פעם בזה משהו, הוא חשוד ברצח. טוב, כמובן שזה איש עסקים מולטי מיליונר, לקח עורך דין ששווה 5 מיליון דולר. תבין, לקח לקייס הזה 5 מיליון דולר. זאת אומרת, זה עורך דין, לא קריש, זה לוויתן אורקה, תבין? מה זה? נוגס בכולם שם. 5 מיליון דולר, עורך דין הטוב שהוא יוכל למצוא, ומגיעים למשפט. כאשר התביעה, היא הביאה גם עורך דין לא פרייר, והעורך דין של התביעה מתחיל להפציץ. טה-טה-טה! ראיות לפה, ראיות לשם, הקלטות, צילום, מה שרק אפשר הוא מביא, ובינתיים העורך דין של הסנגוריה, זאת אומרת של 5 מיליון דולר, לא פותח את הפה. כאילו לא מתרגש מה שנקרא. בסדר, תן לו לדבר. והוא של הקטגוריה מבסוט, כאילו אין לו מה לענות מה שנקרא. טה-טה-טה! מפציץ. עד שגם הקליינט עצמו, אתה יודע, מסתכל על העורך דין שלנו, תעשה טובה, אתה לא יכול לענות לו פה, תן לו, חקירה נגדין, משהו, תפריח לו את העובדות, אתה שותק רק. ואחרי שסיים עורך דין התביעה את דבריו, אומר השופט לסנגור, אתה רוצה להגיד משהו? כי אם לא אני פה מסיים את הקייס. אומר לו עורך דין של $5 מיליון, אני עכשיו ברשות השופט רוצה להגיד כמה דברים. הסיבה שאני לא עניתי על כל הראיות הכוזבות הללו, זה מסיבה פשוטה שאני פשוט לא הולכת לרדת לרמה הזאת. זה פשוט בזבוז זמן של חבר המושבעים, של השופט, של כולנו. כי אני פשוט חסכתי מכם את כל הבעיות, ואני פשוט שכרתי חוקר פרטי. בוגר שבק, מוסד. כאשר הבן אדם הזה הצליח להתחקות אחר הנערה הזאת, ומצא אותה במקסיקו, חיה, בריאה ושלמה, היא ברחה בעקבות כלום. לא רוצה להגיד פה בית המשפט הסיבות, עלינו על עקבותיה, הבאנו אותה פה חזרה לארצות הברית, המטוס שלה נוחת בשעה 14:00, זאת אומרת בעוד כ-5 דקות, והיא תיכנס פה, מדלת בית המשפט, בעזרת השם וישועתו, בשעה 15:00. אז הדבר הזה, אתה יודע, כל השופט, חבר'ה המושבעים, מתחילים לדבר, כאילו, זה יכול להיות, מה, היא תבוא בשביל שאלות, מה זה, אז היא חיה, כאילו, העורך דין של התביעה, פתאום מתחיל לדבר, כאילו, טוב, שעה 15:00, עכשיו אנחנו עומדים כבר ב-14:00, שעה, יאללה. הכירה היא 14:15, מחכים לה. 14:30, 14:45, 14:55, המתח הולך וגובר. 14:58 ועוד 2 דקות היא אמורה לפתוח את הדלתות. עוד 2 דקות הכל פה שקט גמור בית המשפט. צלמים מתכוננים לכיוון הדלת ובשעה 15:00. אפס, אפס! הבחורה לא הגיעה. שעה 15:15, מסתכלים כולם על הדלת, נום. והיא לא מגיעה. ובשעה 15:30, תקשיבו טוב, פתאום היא לא הגיעה. וכולנו, מה קורה פה? ובשעה 3:45 מדלת בית המשפט לא נכנס אף אחד. אז השופט דופק ככה לשולחן, אומר לעורך דין של הסנגור, תקשיב טוב, חצוף, בוא נעת, מה אתה מעטל בנו? 45 דקות כולנו פה על הרגליים, מסתכלים על הדלת כל הזמן, כאילו מה, זה ביזיון בית משפט, אתה נכנס גם אתה לכלא, אדוני, גם אתה לכלא. אומר לו עורך דין, בוא נעצור פה כבוד השופט, וכבודו הרי יודע את חוקת ארצות הברית שכתוב שבמידה ואתה רוצה לגזור על מישהו גזר דין מוות, שזה העונש על הקליינט שלי, כמו שקרה, על מרשי, בתור שאתם חשבתם שהוא הולך להיות מורשע ברצח במדרגה ראשונה, אז אתה יודע שהדרך היחידה להרשיע אותו זה רק עם השופט וחבר המושבעים, בטוחים מעל כל רמת ספק אפשרי שהוא אכן הרוצח. ומה קרה לכם במשך 45 דקות? שמתם לב? 45 דקות. כל הזמן הסתכלתם על הדלת. אמרתם, אוקיי, מגיע עוד דקה, עוד 2 דקות. אתם האמנתם לי באמונה שלמה. זאת אומרת, אם באמת הייתם חושבים שהוא הרוצח, קרי, הבחורה לא בין החיים, מה אתם בכלל מסתכלים על הדלת? כאילו, מה אתם בכלל מחכים? מה אתם בכלל נותנים צל של ספק בכלל? סימן שאתם לא בטוחים. ואם אתם לא בטוחים, ממילא מרשי משתחרר היום. מחמת הספק, כבוד השופט, אני מחכה לשחרור. וואו! מחיאות כפיים סוערות בתוך האולם, מה זה? הקליינט מחייך, השופט קצת מנגב את הזיעה מהמצח. חבר'ה, השופטים כאילו מסתכלים, מדברים אחד עם השני, כאילו וואו, מה, 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 מה נעשה? טוב, השופט מכריז, אנחנו רוצים ללכת מאחורי החדר הפנימי, יש כאן התייעצות. טוב, נכנסים לחדר הפנימי. דיבורים, התייעצויות, רבע שעה, 20 דקות, וכעבור חצי שעה, יוצא השופט עם חבר המושבעים, דופק עם הפטיש של השופטים, צוות המושבעים, בראשותי השופט, מחליט לגזור גזר דין מוות על הנאשם בעקבות רצח במדרגה ראשונה. העורך דין כאילו, סליחה, לא יכול להיות, אנחנו דיברנו עכשיו, אני מחוות את הספר. אומר לו השופט, תקשיבי טוב, אתה צודק. כולנו הסתכלנו על הדלת, וכולנו התלבטנו אולי, ואולי, 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 אבל מישהו אחד נכנס לנו לתוך החדר והראה לנו משהו שלא חשבנו לפני כן. כולנו הסתכלנו על הדלת, כולנו היינו בספק. אבל מצלמות הבדחה מראות שאדם אחד בכל האולם הזה לא הניד אף אף אפילו לרגע, לא הסתכל אפילו שנייה לעבר הדלת הזאת, והוא לא אחר מאשר הנאשם שלך. זאת אומרת, הנאשם אפילו הסתכל שנייה לעבר הדלת, כי הוא ידע שהבחורה לא עומדת להגיע. הוא לא עכשיו חושב שתחילת המתים קרה, כי הוא רצח אותה. ממילא הוא לא הסתכל והוא לא חשב אפילו לשנייה שזה יכול להיות. אז הנאשם שלך רצח. הוא נאשם ברצח במוות בדרגה ראשונה, ובעזרת השם או לא בעזרת השם, איך שתגדיר את זה, לא אכפת לנו. כיסא חשמלי! התאריך ייקבע בעוד שבוע. כל טוב. נו, מה אתם אומרים? אתם יודעים מה המסקנה שאני שמעתי מהסיפור הזה, וזה החידוש שהיה בשבילי? תקשיבו טוב. אם אתה, כן, מי שמדבר, אתה, וגם את. אם אתם יכולים לקחת את העורך דין הכי טוב בעולם, $5 מיליון עורך דין, אתה יכול לשמוע את ההרצאות הכי טובות, אתה יכול ללכת לרב הכי מוכשר, לסדנאות הכי מועילות, אבל אם אתה לא תסתכל, פירוש הדבר, אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, אתה לא מאמין שאתה יכול להשתנות, אתה לא מאמינה שאתה יכול לצאת מהמצב שלך, אם אתה לא מאמין, אם אתה לא מסתכל על הדלת, אז אתה אשם, אתה מבין אותי? אתה אשם. אתה אשם בזה שאתה לא יוצא מהמצב שלך, אתה אשם בזה שאתה לא מצליח לצאת מהבעיות שלך, אתה אשמה בזה שהחיים שלך לא משתפרים, כי אתה פשוט לא מאמין שזה אפשרי. סתכל על הדלת. הבנתם? יופי יקיריי, וזה מה שנוגע אלינו, אנחנו רוצים להסתכל על הדלת ולהאמין שזה אפשרי, כן, אלוקים יכול לעשות הכל, ואנחנו מאמינים שהכל אפשרי. אז אנחנו לא מתייאשים ולא מרים ידיים. וזה מה שמלמדים בבתי ספר למשפט. כאילו, אם אתה כבר אומר לקליאנט שלך כזה סיפור, תלמד אותו להסתכל. אז אני לא מתחיל להסתכל. וזה מה שאנחנו מאחל לכולנו. יקיריי, אני מאחל לכולנו. ימים טובים! יותר טובים מה שעד היום. את הכוח. מעכשיו רק הולך להשתפר. בעזרת השם. אני סביב. ויש בי את האומץ לחייך לאהוב ולתת את כל כולי. כל מה שחסר יגיע, בשתי ידיו יסביע כל חי ורצון באהבה. כי אני מאמין שיבואו ימים טובים על כל האנשים שרוצים להתקרב אליך. כן, אני מאמין שיבואו שעות יפות על כל הנשמות שרוצות להתחבר אליך. לא אין לי את הצורך לחפש להבין כאן את כל מה שקורה, אז יש בי
אתכם. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
כל חי ותיאטרון מסמכי לב מזמינים אתכם להפקת השנה בכיכובו של עופר הלוי, אחד מול כולם. סיפורו של גר הצדק אברהם בן אברהם הגרף פוטוצקי. ההצגה תתקיים עם מרצה השם בבית רסל ברמת גן, רחוב מנדל מתתיהו 11, ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט, בשעה 8 בערב. כרטיסים ניתן להשיג ב-03-674-1277 03-674-1277. הישיבה נפרדת.
שמעת אלעד?
מה שמעתי יהודה?
ישיבת ערים ניסי ביפו בראשותו של מורנו הרב אדיר אמרוצי שליטה מזמינה את הציבור להילולחת מעשירה מברכת לשנה שלמה.
למי ההילולה הנדירה?
לרבותינו הענקים מרן סדנה בבסלי ומרן רבנו ינון חורי זכר צדיקים וקדושים לברכה.
איכן זה יהיה?
באולמי סוסייטי בת ים סביב שולחנות ארוחים כיד המלך ביום רביעי י"ז בשבט 12 בפברואר. על הבמה אלעד כהן ותזמורתו.
ואיכן קונים כרטיסים?
בטלפון 0524-512-510 524-512-510.
ברוכים תהיו!
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתה.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתה?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה. 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין, עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת חייגו כוכבית 6275. חייגו כעת כוכבית 6275.
מתמודד עם קושי נפשי? מחפש מענה וייעוץ רגשי? פנו עוד היום למומחים של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל וקבלו ייעוץ מקצועי. התקשרו לקו הייעוץ 24 שעות ביממה. כוכבית 2837. כוכבית 2837.
בכל מקום שהנך, מומחי האגודה כאן בשבילך. אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל.
בהמלצת גדולי ישראל.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם ואנחנו למעשה לנקודה אחת אחרונה. אז אמרנו, אל תחפש בחוץ את מה שאיבדת בפנים. בסדר? מה הכוונה? בוא לצורך העניין, בוא נאחל בעזרת השם בהצלחה למני הולנדר היקר, שבעזרת השם יצליח בכל מה שיעשה, כישרון עולה, אותי שמיר עליו הרבה, מנטליסט מאוד מוכשר, שיהיה לך בהצלחה מני, כל טוב, שכל טוב, תחרות, עניינים, בעזרת השם שיצליח. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים להגיע לכמה נקודות, אמרנו, אל תחפשו בחוץ מה שאיבדת בפנים. מה הפירוש הדבר? תראו לכם, אדם מגיע לרופא, אוקיי, אדם מגיע לרופא, והרופא שומע את הסימפטומים שלו, שומע את הבעיה שלו, ואומר לו, אוקיי, תקשיב, זה המרשמים, זה התרופה שצריך לזה, וזה התרופה לזה, ובוא, עכשיו את התרופה הזאת תן לאשתך, את התרופה הזאת תיתן לבן שלך, את התרופה הזאת תן לאמא שלך, ובעזרת השם הדברים יעבדו. אה? לא יכול להיות, נכון? מה זאת אומרת? אם אתה חולה, מה זה חולה? אתה יודע, אתה מתמודד עם משהו, אל תחשוב שאם מישהו אחר ישתנה, המצב שלך ישתנה. הבנתם? אנחנו מצפים שאחרים ישתנו, ואז כאילו משהו מבחוץ, כמו שאמרתכם, ישתנה, ואז המצב שלנו ישתפר. לא, 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 לא. היה פעם איזה חכם אחד, לפני שהוא נפטר, התקבצו תלמידיו אליו ואמרו לו, רבנו, ילמדנו, תן לנו את הסוד שלך, כבוד הרב, אתה בלי עין הרע, אתה יודע, תמיד, החיים שלך לא היו פשוטים. החיים שלך, הרב, אנחנו יודעים, אנחנו היינו סביבך, החיים שלך לא היו פשוטים, הרב. ובכל זאת, בכל זאת היינו רואים את האופטימיות, היינו רואים את הקירון פנים, מה שנקרא. אתה יודע, אתה תמיד קורן פנים לאנשים, חייך אליהם, אומר להם שלום, מתעניין בצרות שלהם. למרות שלך היו צרות, הרב, איך אתה עושה את זה, הרב, לפני שאתה עוזב אותנו. ונפגש אחרי 120 בתחילת המתים, או לפני כן בישיבה שלך למעלה, למדנו רבנו. אמר להם הרב כך, תקשיבו, בכל בוקר, אחרי שאני אומר מודה, אני כל בוקר, לא בדיוק ככה, אבל אתה יודע, אני שואל את עצמי, מה אני בוחר היום להיות? האם אני בוחר להיות מריר או חלבי? תקשיבו טוב, מה אני בוחר להיות? מריר או חלבי? פירוש דבר, מריר, אתה יודע מה זה? מריר זה מריר. חלבי זה לבן שיניים מחלב. האם אני בוחר להיות שמח או עצוב היום? והוא אומר, ואני כל יום בוחר מחדש להיות חלבי. אני בוחר להיות מאושר. תקשיב, החיים לא פשוטים. אני אומר לכם פרש. אל תחכו לזה רגע נוצץ כזה שהעולם יחייך אליכם. אם הוא יחייך אליכם, אחרי כמה דקות זה יכול להשתנות. אבל אם אתה בוחר לחייך, אתה יכול לבחור כל דקה, ואתה חייב לבחור כל דקה. זאת אומרת, זה לא יעזור שבחרתי אתמול, או שבת שעברה בחרתי. זה, ממש לא. כל יום לבחור מחדש. הייתי אומר לכם כל שעה, אבל בואו נגדיר את זה אפילו כל יום. מה אני רוצה להיות? מה אני רוצה להיות? מאושר או מאוכזב? מאושר או מריר? מה אני רוצה להיות? כמובן שאושר זה לא המטרה בפני עצמה. פשוט כאשר אדם מאושר, אז יותר נעים להיות בחברתו. הוא יותר הגיוני, הוא עובד את השם יותר בשמחה, הוא יותר קרוב לשם יתברך. אז לכן, הוא גם, בוא נגיד, אם הוא מאושר, הוא גם לא עושה מעשים מטופשים כנגד עצמו. שמעתם? כי לפעמים שאתה בדיכאון, לפעמים שאתה עצוב, אתה עושה שטויות. ובעיקר כלפי עצמך לפעמים. לא חרם? הבנת? נהדר. אז בואו נדבר על כמה דברים. כמה דברים קצת לא קלים. דבר ראשון, יצא לי לדבר אתמול עם מישה שעברה דבר שנקרא לידה שקטה. אם זה לידה שקטה, לא הלך עם ישראל, לצערנו הרב זה קורה. זה לא פעם ראשונה, זה פעם שנייה כבר. אז הרב יצחק זילברשטיין, יש לו ספר נקרא תורת היולדת. לא, זה לא דווקא שלו. טוב, קצו. לא זוכר כבר רגע. מספר תורת הילדת כתוב ככה, אישה שהפילה על אף חם ישראל וילדה תינוק שנפטר, אל תאמר להבל הריתי ולבהלה ילדתי, שלא להגיד ולו לרגע סתם מה היא צריכה את זה, תבין? יופי, נו. ומאחר ויש שכר לפעולתה, הנה הגמרא מסכת סנהדרין דף קוף יוד עמוד ב', יש מחלוקת, קטן ממתי בא לעולם הבא. לא מתי בא לעולם הזה, מתי קטן יש לו חלק, יש להם חלק לעולם הבא. אז הדין הוא ככה, מחלוקת בגמרא, רב חייא ורב שמעון בר רב, אחד אמר משעה שנולד, מרגע שהוא בפועל נולד, מה שנקרא, כאילו החוצה. איתמר רבינה אמר, משעה שנזרע, דכתיב זרע יעבדנו, תהילים כף ב'. ורש"י אומר משעה שנזרע, פירוש הדבר משעה שנקלט הזרע במעי האישה. ואפילו, אומר רש"י, הפילה אמו ונמחה, יש לו חלק לעתיד לבוא. תכתיב זרע יעבדנו, והרי אמר בכתובות דף קוף יוד א', נבלתי יקומון לרבות נפלים. באיגרוס מוישה, יורד דעה חלק ג' קוף למד ח', פוסק, אומר רבינה, הוא בתרה, בהלכה כמותו. זאת אומרת, אישה לא על אף חם ישראל שעברה לידה שקטה, צריכה להבין שהילד הזה, הילדה הזאת, היא ילדה שתקום לתחיית המתים, זו ילדה שיש לה חלק לעולם הבא, זה ילד שאולי זה, לא רוצה להגיד, זה לא נשמע הכי טוב, אבל זה אולי זה ילד הכי מוצלח, מה שנקרא, כי הילדים של היום, בעזרת השם, אתה מבין, כולנו תפילה, ובעזרת השם יש לנו תקווה לכל ילד, אבל זה ילד נטו נקי, מה שנקרא. נמצא אומר שההלכה נפסק שנקלט במאימו, ואפילו היא פילה אותו אחר כך. יש לו חלק לעולם הבא, ויקום בתחילת המתים, כצדיק גמור, הנקי מכל חטא. וכתב יגרוס מוישה שהם יקום בלי צער וגלגול מחילות. זאת אומרת, כל אנשים אחרים, אתה יודע, בכל זאת, עשינו דברים טובים בחיים, אבל גם דברים פחות טובים. זה ילד שבא קודש קודשים. ואימו זכתה לקיים חסד גדול עם נשמה, שעשתה כאן את תיקונה. והגמרא מסכת סוטה דף י"ב אומרת שמרים הנביאה הרי אמרה לעמרם אביה, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר רק בעולם הזה, ואתה גזרת גם בעולם הבא. נכון? ורשי הסביר שמה, שכיוון שאינם נולדים, אינם באים לעולם הבא. ילד שלא בא לפה, אז גם לא יגיע לשם. מבואר מזה אומר שכדאי לנשמה לרדת לעולם הזה, למרות שתתייסר בצער של תביעה ביאור, לא על אף עם ישראל. והוריה יעברו צער נורא, מה? הילד נזרק ליאור. לראות את פרי בטנה מושלח ביאור, כל זה שווה, כיוון שעל ידי כך תוכל אותה נשמה לבוא לעולם הבא. ואין בן דוד בא, כך אומר הגמר ביבמות, סמך ב', אין בן דוד בא שיחלו כל הנשמות שבגוף, נמצא על ידי שהיא נתעסקה בפרייה וברבייה, ונקלט הזרע, קרבה את הגאולה, ובוודאי תהיה נשמה זו מליצה טוב עבור הוריה שזיקו אותה בתיקונה. שמעת? אותה נשמה תזכה את ההורים שלה כמליצת יושר. הבה נמשיל אומר לאם, אבל נמשיך לומר להם, אילו מלך גדול היה מפקיד בידך פיקדון יקר, מלך בשר ודם, החליט להפקיד בידיים שלך פיקדון יקר, האם לא עצמך? גם לאחר שהמלך דרש וביקש בחזרה את פיקדונו, זכות היא עבורך, שאת שמרת למלך. ככה אם זכתה להיות שומרת למלך, והייתה דומה לארון קודש, שספר תורה מונח בו, שעוצרת בקרבת תינוק אשר נר אלוקים דלוק על ראשו ולומד את כל התורה כולה. הרי הייתה האם בבחינת בית מדרש וארון קודש, ושנינו במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב' בשעה רביעית יושב הקדוש ברוך הוא ומלמד את תינוקות של בית רבן, ואיתה בספרים שכוונה לתינוקות ברחם אמם. לכן תקבל עליה באהבה דין שמיים ועל יפול רוחה, ויש תקווה ושאבו בנים לתיקונם. הבנתם? אז קודם כל, אנחנו לא שולטים על העולם, והקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם בצורה שהוא רואה לנכון. ולכן זאת הנקודה הראשונה. בסדר? הנקודה הראשונה, אנחנו צריכים לדעת, בורא עולם עושה, ומה שהוא עושה, מה שהוא עושה, זה רק לטובה. אוקיי, עכשיו בואו ניגע בכמה דברים שקשורים קצת אלינו. מה קורה למשל? שידוך עכשיו. שידוך, ברוך השם, הבת התארסה. שאלה שלו, באמת, זה את הרב לזלזל בשלן שלחו, שלחו לי את זה מהכויר שלו בסדוביץ' שם בחולון. יש להם כזה ירחון, נקרא אבבי עמודים. שאלה שהגיעה לרב זילברשטיין, והשאלה היא כזאת. אנחנו משפחה שיש לנו שאיפות בתורה ויראת שמיים, זה הכותרת. סייעתא דשמיא, הבת שלנו נפגשה עם בחור משפחה טובה, וכפי הנראה גם ימשיך ללמוד בכולל לאחר החתונה. כאילו, הבחור הזה הוא בן תירה, והוא רוצה גם להמשיך ללמוד. שתינו לחיים לפני חודשיים, לא עשינו וורט, ולא ירוסין, אבל יש תאריך לחתונה. זאת אומרת, הם כן סגרו ביניהם, מה שנקרא, עשו לחיים, אבל לא היה משהו רשמי, לא שברו צלחת ולא מזלג. לאורך הפגישות, הראו כמה דברים, שבשבילנו ההורים, נתן שהתחושה שהבחור לא כל כך מתאים. לא יודע איך להסביר לך, אבל לא יודע, לא פיקס, לא פיקס. הבת שלנו היא בחורה מאוד מאוד טובה, והיא לא יודעת מה להחליט. עכשיו נו מה, להוריד את השידוך הזה או לא? מצד אחד היא רוצה שההורים יהיו מרוצים מהחתן שלה, בכל זאת. מצד שני, לא כל כך מבינה מה מפריע לנו בחתן, כאילו, מה אתם רוצים? סך הכל בחור טוב, נו באמת, מה הבעיה? אבל האמת, תראה, הבחור באמת בחור טוב, אבל אשתי אומר, יש ספקות. היא מרגישה שזה לא בדיוק החתן שמתאים לנו. והבת סומכת עלינו. היא עשתה שידוך, בגלל שאנחנו אמרנו לה שהשידוך הוא טוב. ואומר, אנחנו ההורים ביררנו קצת, אבל בעיקר סמכנו על השדכן. ועכשיו אנחנו לא בטוחים אם אפשר לסמוך על השדכן הזה, או בכלל, אתה מבין, כאילו יופי יופי, אתם מספרים לנו סיפורים, שקר דובר, כסף נוטל, לא יודע מה. אשתי לא רגועה. אנחנו מנה ספרד, הוא מציין, שאין אנחנו מקפידים כל כך על עזיבת שידוך. והשאלה, אם לעזוב את השידוך או לא. נו, מה אתם אומרים? שוב אני חוזר לפרטים, בחור טוב, אבל אתה יודע, בחורה טובה, היא לא מבינה מה ההורים רוצים, היא לא שתפסה אותו מזה פלאפון, אתה מבין? ראתה אותו, לא יודעת מה, לא, הבחור מתפקד, זה לא שהוא לא קם בבוקר, הוא מתפלל במקרה הטוב ב-11, באיזה מניין בחדר עם הכבישים, לא, בחור, אתה יודע. נו, לפרק או לא, מה אתם אומרים? עונה עליו זילבשטיין, תקשיבו טוב. יש כאן טעות גדולה מאוד. קודם כל, השידוך לא עשה הקדוש ברוך הוא, אלא שמתברך בכבודו ובעצמו. הוא יושב מזווק זיווגים, וממילא השידוך הוא מצוין, נקודה ראשונה. בסדר? תקשיבו, התשובה הזאת היא לא כוללנית. אם מצאו דברים חמורים, זה שאלה אחרת. אני מדבר פה שלא מצאו דברים חמורים, רק לא יודע, האם יש לך חששות? אתה יודע, יראו על שידוך, יש בגדר זה חוצפה כלפי שמיה אומר. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה השידוך שלה. וזה השידוך הכי טוב בשבילה. והאמא טוענת, אני לא כל כך מרוצה? כאילו, הקדוש ברוך הוא הפך עולמות. כדי להמציא את הזיווג הזה לאיש לאשתו. והאמא טוענת, למרות המאמצים של הקדוש ברוך הוא, היא לא כל כך מרוצה? עכשיו תקשיבו, הוא אומר שכתוב בספרים הקדושים שהורים, לא על אף אחד ישראל, שמערערים על שידוך שהשם יתברך עשה ורוצים להפריע, יש בזה סכנה. כמו שמצינו אומר אצל בטואל. אצל בטואל? בגדי קטן. לא קשור. אוקיי, בטואל, באותו לילה שלי עזר הגיע עם רבקה, אז בטואל באותו לילה מת. למה? אומר, השיעור בטואל לכאן היה, הוא היה רוצה לעכב, הוא בא מלאך והם איתו. זאת אומרת, לצורך העניין, הוא מביא פה שבטואל רצה להפריע לשידוך של רבקה ויצחק, ממילא, הופ, הוציא אותו מהתמונה. אל תפריע! אז הוא, קודם כל, אני לא אקרא את כל התשובה, אבל הרב זיבר של מרגיע, ואומר, זה טבעי שאימא חוששת, זה טבעי שאימא דואגת לבת שלה, זה נורמלי. אבל לא בגלל זה, אם לא מצאנו משהו ממש, ממש, שלוש גדוד ממש חמור, כי גם אז צריך לשאול, כן? אבל... והוא אומר שעד הרבה, אומר, עצם זה שקודם השידוך ראו רק מעלות, וכעת לאחר השידוך מתחילים לראות גם קצת דברים שאינם מתאימים, זה מרשה שידוך מהשמיים. למה? הקדוש ברוך הוא רצה שהזיווג יצא, הוא הסתיר מההורים את הדברים האלה, נהדר. הוא אומר, כמו שזה היה מסופר על מישהו שהגיע לאדמור מגור, הבא על פני מנחם. הגיע, הוא אומר, תקשיב, זה בחור איש עסקים. והוא לקח בחור תותח שבתותחים. תקשיב טוב, חיל תותחנים, קראו על שמו. הבן אדם הזה שדחנים, גמרו עליו תעלל, הוא אלוף העולם, ואמרו עליו, זהו, זה רבי עקיבא איגר של הדור, אתה מבין? נהדר. ונו, אחרי שסגרו את השידוך, אולי הוא עקיבא, אבל לא רבי עקיבא איגר, בסדר? לא רוצה את בני, אתה יודע, הוא חמוד, אבל לא, 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 לא. נו, מה אתה אומר? הוא שואל את הפני מנחם, לפרק את השידוך או לא? הוא אומר לו, הפני מנחם, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל... אתה רואה איך שבורא עולם לקח לך את השכל, כי הוא בא לקטע של הבני פני לכם, אמר לו, תקשיב, אני בלי עין הרע, סוחר ממולח, איך הצליחו לעבוד עליי? איך הצליחו לעבוד עליי? אמר לו פני מנחם, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לקח את השכל, אז פשוט תגיד תודה שהוא יחזיך את השכל. כי הוא יכל גם לא להחזיך את השכל, אתה מבין? אל תפריע לשידוך. ויש את הסיפור המאוד ידוע של אותו עשיר מכובד ש... יהודי, עשיר מכובד שלו, אף אחד ישראלית, התעלמן. בבית שלו הייתה משרתת, שעזרה לו בכל צרכיו. עכשיו המשרתת הייתה אישה פשוטה מאוד, אתה יודע, בלי לפגוע, אבל אישה מאוד פשוטה. אבל בכל זאת הייתה עושה את העבודה שלה נאמנה. טוב, מנהג היה למשרתת, שהייתה מבקשת מבעל הבית, שחלק מהמשכורת שלה יקנה לה לוטו כזה. כרטיס הגרלה. אבל מנוי כזה, לא צריך כל שבוע להחליף מספר, שאתה נמלא לכרטיס לוטו ונהדר. והשיר הזה היה גם לא כרטיס, והוא בודק תמיד את שני הכרטיסים שלו ושלה. טוב, תקופה לאחר מכן, שהוא התעלמן, לצערנו הרב, תבין, אצלו הצערות באו בצרורות, וגם הוא ירד ממעמדו הכלכלי. זאת אומרת, גם התעלמן, לא לפעם ישראל, גם ירד ממעמדו הכלכלי, ומצבו היה ממש קשה. אבל עדיין החזיק את המשרתת. אבל מצבו הלך מדחי אל דחי. ויהי היום, ומצא העשיר, הירוד, שהמשרתת זכתה בכרטיס הגרלה! הרי הוא בודק את הכרטיסים, הוא פתאום קולט את הכרטיס של הגברת, זכה בפרס הראשון! בדאבל שבדאבל שבדאבל של הלוטו! אני לא מאמין, הבן אדם קופץ משמחה, ועולה בראשו רעיון. אוקיי, תקשיבו טוב, מה שאני יכול לעשות, אני לא מגלה לה שהיא זכתה בלוטו, לא, 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 לא. אבל זה כרטיס שלה, אני לא יכול לקחת לה את הכסף, אז מה שאני אעשה? אני אציע לה נישואים, ואני אתחתן איתה. וממילא, אתה יודע, בכל זאת, אחרי שאנחנו נהיה נישואים, אני אגלה לה, ומה שקנה את האשתה, אישה קנה בעלה. נהדר, שלח שדכן, שידבר ביניהם, והמשרדת הסכימה בשמחה, היא... סלחו לי, היא באמת אישה פשוטה וטובה, ואתה אומר, הוא אדון, מה, היה פעם עשיר גדול, אז מה הוא חושב, היא שמחה, היא עובד גם ככה אצלו, אז ערכו את הניסויים כדת משה וישראל. כעבור ימים אחדים הניסויים נכנס העשיר לביתו עם חיוך גדול, ואומר לה, מזל טוב, מזל טוב, זכית בפרס הראשון בלוטו, אנחנו עשירים. אנחנו? אז היא, האישה ככה נהנחה ואמרה לו, אוי, תאמין לי, אני לפני כמה שבועות הייתי זקוקה לכסף, היא אומרת לו, ומחרתי את כרטיס ההגרלה. לא! העשיר נפלו פניו. כל התוכניות שלו ירדו לטמיון, ולא די שנתבזה, אתה מבין, ככה הוא חושב במחשבתו האווילית להתחתן עם המשרתת, אלא עוד הוא נשאר עני כמקודם. הוא החליט, יאללה, מתגרשים. חלס, זה מקח טעות. הוא החליט לפנות לרבי מקוצק, שהוא היה מתייעץ איתו, לוודא שאכן הוא לא עושה איזה טעות. אז הוא מגיע לרבי מקוצק, מספר לו את כל הסיפור, והרבי שאג עליו. שמעת? שאג עליו. הוא אומר לו, עדיין לא ראית איך שהקדוש ברוך סובב עולם ומלואו כדי לעשות את הזיווג. מתחילה הפך אותך לאלמן, אחר כך הפך אותך לעני, הכניס בלבך מחשבה, אולי המשרתת היא עשירה, ושלא תספר לה, אתה מבין? וכל זה הרי כדי שתתחתן איתך. אתה עדיין לא מי שזה רצון השם, ואתה רוצה לגרש אותה? אה? עכשיו, כל אחד יסתכל מה שנקרא בעיני רוחו על אשתו, או על בעלך. ומה נגיד, אה? זהו. בוא נגיד, אבאלה, אתה קובע. קחו. שיר, אתה קובע. הנה, רגע, בבקשה. אבאלה, אתה קובע. ואנחנו נסתדר בעזרת השם, מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות. נסתכל על צד החיובי, ויהיה בסדר.
זה אתה שמכוון שם בדרכים, אתה נותן עוד כוח. כששושנה נמצאת בין הקוצים, אבל תמשיך לפרוח. גם כשקמים עלינו אתה תיתן תמיד עוד נחמה. שקמים
טוב, על רקע השיר, כיוון שהזמן שלנו הולך מסתיים, אבל אני הבטחתי עוד שני דברים בלי נדר. האחד זה הסיפור שהייתה בחורה, בחורה שהיום היא בת 28, כאשר היא פונה בעצם לרב זילברשטיין בטענה או בבקשה. בחורה רגילה, משפחה טובה, הכל בסדר, רק משום מה הזיווג מתעכב. והתפללתי, התפללתי עד שפתאום אני נזכרת בסיפור. זאת אומרת, שהייתי בחורה צעירה, ישבתי לי מחברה בתחנת אוטובוס, לידינו הייתה בחורה מיוחדת, הלוקה בתסמונת דאון, היינו ילדות טיפשות שלא יודעות כלום מחייהן, חושבות שכל העולם דבש, ודיברתי אליה לא יפה. לא יפה. עד כדי כך, גם פגעתי בה, ואז היא התעצבנה ואמרה לי, לעולם לא תמצאי את הסיווג שלך! לא הלכנו ישראל, צחקנו, וזה פרח בזיכרוני, עד שעכשיו נזכרתי, מה אני עושה, מה אני עושה? אז הוא עונה לה שיש לעשות מעשה שהפגיעה תהפוך לטובה. צריך לחשוב איך עושים את זה. ואז הוא מציע שהבחורה תקבל על עצמה לעולם לא לפגוע באנשים יותר. וכל שכן לא במסכנים. ואם תפרסם את המעשה בין החברות הצעירות שידעו את חומרת הפגיעה, כמה אסור לזלזל, כמה אסור לפגוע, כמה אסור לצער אף אחד. כל שכן לא מישהו שבאמת מתמודד, אוקיי? לא אותו, לא חסף שלנו, לא את ההורים, לא משנה מה. זו נקודה ראשונה לקרומה בקבלה גמורה על העתיד, אני מצטט. כי אין שבועה שלעולם לא תפגע באדם, בוודאי לא באנשים המסכנים, וכן תפרסם את זה, אז אני עושה את זה בשבילה גם, בין השאר, שכולנו נתחזק בזה, להיזהר, 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 לא לפגוע. ואז הדבר האחרון, יקירה איזה כיבוד אביהם, כי אמרנו שיש לנו את הכרת הטוב בפרשה של השבוע עם הציפורים, כל שכן הורים. והשאלה על איזה הורים אנחנו אומרים לכבד? מה אתם אומרים? הורים נחמדים כאלה? צדיקים, שברוך שהם עזרו לנו להתחתן וקנו לנו דירות וכל החיים, או גם הורים ממש מעצבנים. הורים שאפילו מזלזלים, הורים שאפילו מביישים אותך והם צערים אותך, מפלים אותך כלפי האחים אחרים שלך. על איזה הורים מדובר? אז תקשיבו מה שאני ראיתי בספר שנקרא תוכחת מוסר של רב חיים פלאג'י. תקשיבו טוב, תנסו לראות את הספר. בפרשת תולדות הוא מביא שם דברים חוצבי להבות בכל מה שקשור לכיבוד אביהם. הוא אומר שמשורשי המצווה, כמובן מספר החינוך, שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה. כן, לא יהיה נבל אומר ומתנקר וכפוי טובה, שזו היא מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני השם נברך. שיתן לי בו כאב האם סיבה ביותו בעולם, בסדר? שתגיד לי הרב, אני לא רציתי להיות בעולם, לא מעניין אותי להיות בעולם, מצדי חס שלום שיקחו אותו. זה לא משנה, אבל כמה יגיעות אם יגעו בו, זה שאתה טמבל, מה שנקרא, ולא מעריך את החיים, זה בעיה שלך, תעשה קצת עבודה. שיקבע זאת מידה בנפשו ויעלה ממנה להכיר טובה אל הכל ברוך הוא. בסדר? אז מהכיבוד אביהם, אופ, שדרוג, להבין כמה צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שהוא סיבת וסיבת כל אבותיו, הדבר הראשון. אז בסדר, זה הכרת הטוב ולא יקפוי טובה למי שהוציא אותו לאוויר העולם ועשה עמו טובה, נהדר. אבל עכשיו תקשיבו טוב, קצת הפחדות, אוקיי? קצת להתחזק, מזקנים את בונן אומר. ראינו בעינינו הרבה בני אדם אשר הכרנו והבחנו בהם שהם מכבדים לאביהם. כראוי, מי שזוכה אומר, לכבד אביהם כראוי, זכו לכבוד גדול ועושר ובנים, והאריכות ימים ושנים, בסדר? אז עד עכשיו כאילו חיוביות, בסדר? אתה מצליח לכבד את ההורים, זכית בבי. אבל כל מי שלא היה נוהג כראוי לכבד את האב ואם שלו, לא על אף ישראל הפך עליו בלהות, וצרות רבות סובבו ולא יצא מן העולם עד שירדו מנכסיהם בעניות גדולה. ולא עליהם הצלחה וברכה בכל מעשי ידיהם, ופגעו בהם חולאים רעים. אימאלה! הם לא זכו להיבנות ויצאו מן העולם בפחי נפש. בר מינן! אוקיי, אז זה ההפחדה הראשונה, אבל בואו נבין קצת משהו יותר חשוב. על איזה הורים מדובר? הוא מביא ככה, יקיריי, תקשיבו טוב. כתוב ככה, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. מה זה כאשר ציווך השם אלוקיך? לא צריך אפילו את אלוקים, אנחנו מבינים, צריך לכבד אביהם. אומר, אתה יודע מה כתוב כאשר ציווך השם אלוקיך? אומר, כי שמעתי מכמה אנשים ריקים ופוחזים שעל איזה הורים מדובר? הורים חמודים! לא, 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 לא. אבל הורים שמוכיחים אותם ועושים ההפך, הם מצערים אותם ואפילו יורדים עליהם וכדומה. אני אומר, כי כל דבריהם הם הבל וריק. עד הרבה, ההורים כאלה דווקא בהם צריך לכבד. שמעת? שבלאו הכי אומר, כי הרי ההורים נחמדים, כל בר דעת צריך לכבד אותם. זה לא צריך משהו מיוחד. אלא אדרבה, כל האדם מבוגר צריך לכבד אותו. אבל מסתם אפילו לאיש זר אומר, האם צריך לכבד אותו ולירה ממנו ולא לתקפוי טובה. אבל מדובר פה דווקא בהורים, אומר, כאשר יש לי מידות קשות ודעות שונות, ואפילו אם יצערו אותו ויתריכו עליו. עם כל זה, חיובה רמיה לכבדן. שמעת? זאת אומרת, גם אם ההורים שלך מצערים אותך, עושים לך פרצופים, יורדים עליך, לא משנה מה. וואי, חבד אותם. הנה, קחו את הרמב״ם לסיום. הרמב״ם בהלכות ממרים, פרק ו' בהלכה ז', אומר ככה, עד אחד כיבוד אביהם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, יש לך כיס של זהובים, אחי, זכית, והשליחו בפניו. תחשב, אבא שלך בא אליך, תעביר את הרנק, תביא, לוגע את הרנק, פוף, זורק לך בפנים. וואי! לא יחלימם ולא יצערו בפניהם, ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. תוריד את הפנים, שתק, שתק. זה עד אחד כיבודם, עד אחד מורם, אפילו היה לבוש בגדים, בגדי חמודות. תקשיב, אתה כמו הרב הראשי, ראשון לציון כזה, אתה יודע, עם גלימה ככה, כולך עם הכובע. אתה יושב בראש בפני הקהל, נותן דרשה ביזדים שם עכשיו. ובא אבי ואימו, וקראו את הבגדים שלו. שמעת, מוריד לך את הכובע הזה, קורא לך את הבגדים, ועיקו בראשו, מוריד לך כפות. לפני כולם, בוא נעלוויין, לא מאמין, זה מלוויין. וירקו בפניו, עושה, הוא יורקים לך בפנים! לא יחלימם, אלא ישתוק. ויפחד ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שציווה וכך. מה, אלוקים, די! שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער אותו, ולא יכול להתמודד עם זה, או לא משנה מה. צריך לזכור, כאשר ציווך השם אלוקיך. זהו, כאשר ציווך השם אלוקיך. זה העבודה, יקיריי. תמיד תזכרו, כאשר ציווך השם אלוקיך, אז להוריד את הראש. לחייך לקדוש ברוך הוא. ולדעת שהקדוש ברוך הוא צריך רק טוב בשבילנו. וזה סך הכל ניסיונות. זה ניסיונות, זה ניסיונות. ואם נעשה את זה, אז יהיה לנו טוב בעולם הזה ובעולם הבא. זה כפרת הבנות. יקיריי, זה הדרך. ולכן אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, לפרגן אחד לשני, וזה הכל. כי מגיע השבת, ושבת ממילא היא שבת של מנוחה, שבת של שולחן שבת. ואתה יודע, הכל צף בשולחן שבת, הכל צף. אז יקיריי, אני מבקש מכם, גם לעצמי, אני אומר את זה לעצמי להתחזק. לפרגן אחד לשני, לכבד את ההורים, אבא, מה אני יכול לשמח אותך? אמא, מה אני יכולה לשמח אותך? אמא, שבי, אני מפנה מהשולחן. אמא, אבא, אני אומר דבר תורה. אני רוצה להגיד דבר תורה. אבא, תשמח אותך, אני רוצה להגיד לך זה חידוש. למה לא? למה לא? איי, יקיריי, זה מה שאני רוצה. אז יגדל אלוקים חי וישתבח. זה השיר הסיום שלנו. על השיר הזה אני רוצה להודות לטכנאי, בעזרת השם, לאורי כהן, הטכנאי שלנו. יש לי פה מישהו מאחורי שמקרין על האנרגיה טובות, מני היקר. אז אני רוצה לאחל לו בעזרת השם הצלחה, אתה רוצה לו שידור? שטח, שטח. המיקרופון הזה, דבר.
מה נשמע, מורה ורבנו, הרב פנגר היקר.
ברוך השם, תודה רבה.
זכות להיות פה, להתחזק.
זכות מה זה, שתיים בלילה, תגיד, אין לך בית.
אני באתי מרחוק, הייתי חייב.
כל הכבוד, אז אני שמח אותי, אני רוצה להכיר לך בזמן הצלחה, וכל מה שתעשה.
אמן, אמן, תודה רבה.
יופי, בעזר השם, אז אנחנו נפרדים מכם, שלכם לילה טוב ושבת שלום. נשתמע בעזר השם יום ראשון בהשראה עמיד בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם. ואם אתם לא רואים, אז אנחנו נפגש שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה, 12 בלילה. כל חי מיוזיק, לא, כל חי רגיל. שלום, שבת שלום, שבת שקטה, גשומה וחמימה. אוהב אתכם, כל טוב, לילה טוב.
עד של תהילתו, נשלח לקץ ימים משיכנו, לבדוק מחכה קץ ישועתו. נמצא אין מציאותו אחד ואין יחיד כאיחודו נלווה גם את סוף לאחדותו ישלח לקט ימים משיכנו לבדוק מחכה קץ ישועתו ישלח לקץ ימים משיכנו לבדות מחכה קץ ישוע